אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, ספשייל סיכום שנה בחקר החלל בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן הסטנדאפיסטית חגית גינזבורג, שתספר לנו על השנה שלה. שלום לך.
היי אוש.
העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. סיכום שנת החלל, מה היה לנו השנה בתחום חקר החלל, זה כבר מצריך אנדר אחר לגמרי. השנה עסקנו בשלל ענייני חלל מרתקים, כמו למשל בשאלה מה גרם להבזק אור עצום ומסתורי בשמיים לפני 7 חודשים מיד התשובות, וגם בדגימות שנלקחו מהאסטרואיד שנחשב יבש לחלוטין התגלו מים! מה שאולי מוכיח שהמים בכדור הארץ הגיעו לכאן באמצעות אסטרואידים רטובים, וגם האם בקרוב נגיע אל הירח באמצעות מעלית, וגם מדענים טוענים שבכוכב הלכת מאדים הייתה בעבר מערכת אגמים תת-קרקעית, וגם כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי, וגם, טוב, עוד הרבה עניינים אחרים. שלום לחגית גינזבורג הסטנדאפיסטית, שלום לך.
כן, אני ממש קרי ברדשו מרמת גן.
ודאי, כן, די-ג'יי מקלר מג'נגל, כתמנון רב זרועות, לוחץ על כפתורים כדי לפלפל את השידור. כן, אבל החוויות שאת משקפת בסטנדאפ שלך הן באמת של רווקה.
אתה יודע מה עצוב? שעכשיו אני יותר מבוגרת מקרי ברדשו.
ובכל זאת נשים את המוזיקה מההתחלה, כדי שתרגישי טוב.
יאללה, אני תמיד גורם לי להרגיש טוב.
גבירותיי ורבותיי, חגית גינזבורג. כן, למה? בת כמה הייתה בסדרה? מעניין.
אני חושבת שהיא סיימה את הסדרה ב-38, ואני עכשיו ב-37.
פשש, כן. טוב, אבל תקופות, הזמנים השתנו, פעם היחס היה אחר לגילים
לא,
וכו'.
כן, אבל היא חגג, טוב, היא גרה בניו יורק, אני,
נכון.
אתה
יודע. את ברמת גן?
ברמת גן, כן.
ומה ההבדל בין רמת גן?
רמת גן זה העיר שאליה הרווקות עוברות כדי למות.
כן?
כן, לא יודעת אם סיפרו לך.
יש הרבה ערים שטוענות לכתר, אבל מעניין.
אבל
כן?
יש לי נוף מאוד ניו יורק עם החלון.
מה, למה? מה את רואה מהחלון?
כזה נוף מאוד אורבני, מלא בניינים.
באמת?
וזה, ואני מעמידה פנים שזה ניו יורק. פשש, כן,
למרות שאני מוכר להודות שאני מחבב מאוד את העיר רמת גן, וגם עושה שם את רוב משאלי הרחוב שלי.
אני מחבבת מאוד את העיר ניו יורק. נשמח לעשות שם משאלי רחוב, או כל דבר שיבקשו.
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך. כרטיסי טיסה, מטעם תאגיד השידור הישראלי.
לרמת גן.
זה שארית שנשארה מהאירוויזיון. אוקיי, טוב, את סטנדאפיסטית, יותר ויותר שומעים עלייך בזמן האחרון, כמובן, כאומנית.
ממס הכנסה, אבל שומעים עליי.
אני מקווה שבתחום הקומדיה.
ביטוח לאומי, כן. בתחום...
איך הגעת לעשות סטנדאפ? תמיד מסקרן אותי הטריגר או ההתחלה.
איך הגעתי לעשות סטנדאפ? זה היה חלום שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, וכזה מאוד הרסתי סטנדאפיסטים וסטנדאפיסטיות, אבל לא חשבתי שיהיה לי אומץ. ולפני 4.5 שנים הייתי קצת בדיכאון, כשאני אומרת קצת, אני מתכוונת על סף התאבדות, ופשוט הייתי חייבת לעשות משהו שייתן לי תחושת משמעות בחיים. ובמקום באמת לעשות את זה, הלכתי לעשות סטנדאפ. במקום לעשות משהו עם משמעות.
וזה נסח בך את המשמעות שהיית זקוקה?
זה הדבר הכי מדהים שקרה לי.
באמת? וואו, איזה יופי. זו לא חוויה קלה בדרך כלל. או לעתים לא.
תראה, אני חושבת שהייתי נורא נורא תמימה, ובזכות התמימות הזאת עשיתי הרבה דברים שהביאו אותי לאיפה שאני נמצאת היום, כמו להקים את הליין שלי. יש לי ליין סטנדאפיסטיות שנקרא נשי ותהני.
למי שלא יודע מה זה ליין, הכוונה היא מה לערב.
מרתון, כן. מרתון שהוא קונספטואלי, ואנחנו מופיעות בכל הארץ, אז זאת הייתה מין חממה כזאת שמאוד שמרה עליי, והרבה מהחוויות ההתחלתיות של סטנדאפיסטים שעולים בפעם הראשונה להופיע ומתרסקים.
נכון, אני יכול להעיד לגמרי התרסקויות.
אתה?
הראשונה, הקשה ביותר.
דווקא הראשונה שלי הייתה מאוד מוצלחת.
הקשה ביותר. באמת? כן,
כן,
די.
הרבה סטנדאפיסטים מספרים על זה שזה היה נורא קשה בפעם הראשונה, אבל אני פשוט... את יודע, אספתי את הסטטוסים הכי מצחיקים שלי בפייסבוק, ולבשתי חולצת פיג'אמה שכתוב עליה, If you're single and you know it, hug your cat. ופשוט עליתי עם דף, ודווקא היה כזה מאוד מחבק, והפעם השנייה לעומת זאת, הייתה מזה.
כן, זה עורב לך, אם לא הפעם הראשונה, הפעם השנייה.
בטח.
תגיד לי, איך אתם הבזקי אור עצומים ומסתוריים בשמיים?
אנחנו מדברים על האקסים שלי עכשיו, או...
לא, אנחנו מדברים על האייטם הבא, אני רוצה לחבר אותו. אם כן, מה גם להבזק אור עצום ומסתורי בשמיים לפני 7 חודשים. ב-16 ביוני הופיע בשמיים הבזק אור אדיר שמקורו לא ברור, עוצמתו פי 10 מסופרנובה בגלקסיה שנמצאת במרחק של 200 מיליון שנות אור מכדור הארץ. טוב, אנחנו שוחחנו על ההבזק הזה עם פרופסור ראם סרי, חוקר ומרצה במכון רקח לפיזיקה, סגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים.
שלום, שלום, בוקר טוב.
יודעים מה גרם להבזק העצום הזה בשמיים?
לא בדיוק. יודעים להגיד כמה תכונות שלו, לא בדיוק מבינים מהו בדיוק אותו עצם שהתפוצץ שמה. תן לי להחזב אותך קודם ולהגיד שבענייני פרות לא תהיה פרה, כי לא הייתה פרה, כמו שאומרים אצלנו.
זאת אומרת, אתה מחיק כל קשר, זה הכל פייק ניוז, חדשות כזב, זו עלילה?
העניין של הפרה זה עניין מקרי, קוריוז מקרי במיוחד, פשוט כשרושמים את האירועים האלה שקורים לשמיים, בשמיים אחת לכמה זמן, נותנים להם שמות באותיות, משהו כמו גימטריה שלנו. A, B, C, D, וככה הגיעו ל-COW.
במקרה, ואז הפך
להיות,
כן, אז הנה, כבר הפכת להיות הבאבא בובה של התוכנית שלנו.
בדיוק.
אבל באמת, אני מנסה להבין, קראתי את הידיעה, האם זה הבזק אור שראו אותו מכדור הארץ, או שזה משהו שאפשר לראות רק בחילים אסטרונומיים?
כן, גילו אותו מכדור הארץ על ידי סט של טלסקופים שנקרא אטלס, שנמצא בהוואי, אוסף של טלסקופים שהקוטר של כל אחד 0.5 מטר, לא גדולים במיוחד. והמטרה שלהם היא לסרוק את השמיים כדי לגלות אסטרואידים שעלולים לבוא ולפגוע בכדור הארץ. אז אם רואים איזה משהו זז על השמיים, הם מדווחים ואולי צריך להתגונן מפניו.
ומה באמת יכול להסביר הבזק כזה? מאיכן הוא הגיע? עד כמה רחוק הוא הגיע אלינו?
אוקיי. ההבזק הזה, אחרי שראו שיש, במקום אסטרואידים מצאו איזשהו הבזק, אין לזה שום קשר לאסטרואידים, ואפשר לראות את המקום שלו, אפשר לראות מאיזה מרחק הוא הגיע, מרחק זה 200 מיליון שנות אור.
200 מיליון שנות אור?
כן.
וואו.
כן. זה נמצא באיזושהי גלקסיה רחוקה, יחסית שנמצאת במצב של יצירת כוכבים. זאת אומרת שהעצם שהתפוצץ, סביר שהוא קשור למשהו של כוכבים צעירים, אבל זה רק... עדויות נסיבתיות, זאת אומרת הגלקסיה שהוא נמצא בה יש בה הרבה כוכבים צעירים כי היא יוצרת כרגע כוכבים. כמו שאתה אמרת, זה פי 100 יותר, בין פי 10 לפי 100 יותר מהיר מסופר, יותר בהיר מסופרנובה רגילה. והרבה חוקרים כאן לידי במכון רקח, כמו דוקטור אסף חורש ואחרים, מנסים להבין את המקור של זה, ובעצם הם משתתפים בקמפיין ענק של עדיין איסוף דאטה מאותו הבזק, עדיין רואים אותו ברדיו.
באמת, כמה זמן לקח להבזק להיעלם? זאת אומרת, הוא עדיין לא נעלם? הוא נעלם אחרי תקופת מה? מה קרה?
אתה יודע, להיעלם זה עניין של רגישות, מה, כמה חיוור המחשיר שאתה יכול לראות. מה שהיה מיוחד בהבזק הזה שמצית את העניין סביבו, זה הטווח הזמנים הקצר שעל פניו הוא משתנה. הסתכלו על המקום הזה בשמיים, הרי סקרו שם את השמיים האלה בשביל לחפש אסטרואידים, הסתכלו על המקום הזה, לא ראו שם שום דבר, ואז 3 ימים אחרי זה כשהסתכלו שוב, ראו משהו שהוא פי 100 יותר בהיר ממה שהיה שם קודם. אז זאת אומרת, איזשהו אובייקט שמתבהר פי 100 בפחות מ3 ימים, ומאז כשגילו את זה התחילו לעקוב אחריו באופן תדיר, ורואים אותו דואך מהר מאוד באופטי, כלומר באור נראה, אבל עכשיו דווקא יש הרבה עבודה כדי ללמדוד אותו ברדיו, וזה עדיין נמשך. עכשיו אנחנו כבר 0.5 שנה אחרי האירוע, ועדיין רואים אותו בגלי רדיו.
טוב, ובאמת מהי ההשערה שאתה מעריך שהיא הכי נכונה, שמסבירה אולי את ההבזק הזה?
אז בוא אני אנסה להסביר לך מה אפשר לדעת ומה אפשר לשער.
אוקיי.
אז מה שרואים זה את האור הזה שעלה וירד בעוצמתו, ואותו דבר בקרני איקס ואותו דבר ברדיו. מתוך זה אפשר לדעת שנזרק שם חומר לחלל מאיזשהו אזור קטן, כלומר יש שם בעצם סוג של פיצוץ, ומתוך התכונות של האור הזה שרואים אפשר להבין את החומר שהתפוצץ, לא מי בדיוק זרק אותו, אבל מה יש. למשל, אז יודעים עכשיו שזה כנראה פחות מעשירית מהמסה של השמש שלנו, זו כמות החומר שהשתתפה בפיצוץ.
כן.
אפשר לדעת את המהירות שבו היא נזרקה, מדברים על אולי משהו כמו עשירית מהירות האור, לא בטוחים, יש כאן קצת עדויות סותרות. אפשר לדעת את הטמפרטורה של הדבר הזה, האור שנפלט היה מאוד כחול, מצביע על טמפרטורה של כ-30 אלף מעלות, טמפרטורה גבוהה.
כן.
והמקור של זה זה איזשהו עצם קומפקטי, יכול להיות קשור לחורים שחורים, כוכבי ניוטרונים, ננסים לבנים, אלה החשודים העיקריים.
טוב, זה ודאי מסקרן מאוד, ואנחנו, טוב, מה אתה מרגיש הכי קרוב למה שמשקף את המציאות?
אז שוב, קשה לדעת, כי בעצם ראינו רק עצם אחד מהסוג הזה, שההשתנות שלו היא כל כך מהירה. אני מניח שאחרי שנאסוף עוד נתונים על עצמים נוספים, לחלקם יהיה לנו נתונים יותר קרובים, יותר טובים, כי אולי האירוע יהיה יותר קרוב אלינו ויהיה יותר קל ללמוד אותו, נוכל לראות באיזה סביבות הם קורים, האם תמיד בתוך גלקסיות, או לפעמים בשולי גלקסיות, או במרכזי גלקסיות. אלה הנתונים שנצטרך. אני חושב שעכשיו להידבק לאחת מהאופציות יותר ספקולציה מאשר עדויות.
אוקיי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, נשאיר את התעלומה הזו פתוחה בינתיים. תודה רבה לך, פרופסור רם סרי, חוקר ומרצה במכון רקח לפיזיקה, סגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
תודה רבה, יום טוב.
שלום לכם, שלושה שיודעים ספשייל סיכום שנה בחקר החלל. אני דודו ארז, איתי באולפן, מגישה את התוכנית הזו לצידי חגית גינסבורג. הנה המוסיקה שאנחנו מחויבים חוזית כמובן להשמיע כשאת נמצאת כאן.
מחויבים חוזית.
שעוסקת בחייה. מיד נביא, טוב, אנחנו רגע לפני שנעבור לשיחה הבאה שעוסקת בדגימות שנלקחו מהאסטרואיד שנחשב ליבש לחלוטין, ופתאום מים בדגימות.
יו, זה זורק אותי, כל כך הרבה בדיחות גסות שלא מתאים לספר פה.
נכון, אז יש לך בדיחות לא גסות שמתאים לספר פה?
יש לי קצת, לא כרגע, אבל...
לא כרגע, לא בהופעה הזו.
אסטרואיד יבש שנמצא רטוב, אוקיי, בסדר.
טוב, תודה רבה, הובלת אותנו לעניין עצמו. בדגימות שנלקחו מהאסטרואיד שנחשב יבש לחלוטין התגלו מים, מה שמוכיח שאולי המים בכדור הארץ הגיעו, ויש תיאוריה כזו, שהגיעו לכאן באמצעות אסטרואידים רטובים. נתחיל מההתחלה, איך הגיעו בכלל מים לכדור הארץ? מאיכן המים שאנחנו לוגמים כאן? זו השאלה שאיתה חוקרים מנסים להתמודד במשך שנים, והתיאוריה היא שהאסטרואידים שהכילו בין היתר צורן ומים כמובן התנגשו בכדור הארץ, והנה התיאוריה הזו מקבלת חיזוק מדגימות אסטרואיד שהובאו לכאן על ידי גשושית יפנית. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור עמרי ונדל, חוקר במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית.
שלום וברכה.
אולי תוכל לעזור לנו ראשית להבין מדוע אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמים שנמצאים סביבנו לא היו כאן בכדור הארץ? זאת אומרת, מדוע חושבים שזו תרכובת שהגיעה אלינו מבחוץ?
טוב, אז ראשית, בכדור הארץ נמצאים מעט מאוד מים יחסית לכוכבי לכת אחרים, כמו צדק, שבתאי. אבל המים שהגיעו בכדור הארץ הם התרכובת, כשמדענים מנסים לבדוק את הרכב המים, והם עושים את זה באמצעות איזוטופ של מימן שנקרא דאוטריום. אנחנו יודעים שמים זה H2O, אבל במקום מימן אפשר גם להשתמש באיזוטופ אחר, זאת אומרת גרעין אחר של מימן שהוא קצת יותר כבד, מימן כבד, ואז באמצעות זה אפשר לנתח את הרכב המים. זאת אומרת, בכדור הארץ המים, היחס בין המים הכבדים למים הרגילים, הוא שונה ויותר גבוה ממה שמצאו במקורות אפשריים.
רגע, על מה זה בדיוק מעיד? זאת אומרת, מה אפשר לדעת על המים באמצעות בחינת האיזוטופ?
טוב, אני אחזור אחורנית. האסטרונומים שאלו את עצמם מאיפה הגיעו המים לכדור הארץ.
כן.
כיוון שכשכדור הארץ נוצר הוא היה חם מדי, והאזור שבו הוא נוצר לא היה מתאים להתאבות מים. התיאוריה שהמים הגיעו לכדור הארץ יותר מאוחר, אחרי שכדור הארץ כבר היה, ובאמצעות למשל כוכבי שביט שמכילים קרח ולכן מים. אבל מסתבר שההרכב, היחס האיזוטופים הזה בין מימן כבד למימן רגיל במים בכדור הארץ, הוא יותר גבוה מהיחס שנמצא בכוכבי שביט. ולכן זה לא היה יכול להגיע מכוכבי השביט האלה, או לפחות לא ברובו, ואז השאלה הייתה מאיפה זה כן הגיע.
אז אם לא מכוכבי שביט או משביטים, אם נדייק, כוכב זה, זה מושג גדול מאוד, אז מאיפה, אסטרואידים זו כן סברה שהיא יותר מדויקת בעיניך?
זה לא בעיניי, זה בעיני אסטרונומים.
אז, באמת, אז אולי תסביר לנו גם מה ההבדל בין שביט כמובן לבין אסטרואיד.
כן, יש למעשה שלושה עצמים שפוגעים בכדור הארץ, או עשויים לפגוע בכדור הארץ שבאים מהחלל, וזה מטאוריטים, כוכבי שביט ואסטרואידים. זה באמת גם לפי הגודל. מטאוריטים הם מאוד קטנים בדרך כלל, אפילו חלקיקי אבק.
כן.
מה שאנחנו קוראים כוכבים נופלים. כוכבי שביט זה כדורי שלג או קרח בקוטר של אופנייני של 10 קילומטר בערך. ואסטרואידים הם גושי סלע שהם יכולים להיות בגדלים שונים, אפילו עד קילומטרים ויותר. אבל האסטרואידים הם עד עכשיו חשבו שהם בעיקר סליים או עם מתכות או...
זאת אומרת שהם יבשים אבל... לגמרי, שאין בהם מים.
כמות קטנה מאוד, כן. של מים, כן.
אז בוא נדבר באמת על הגשושית היפנית. הגשושית הזו מה היא? הגיעה לאסטרואיד? איך שהיא הצליחה לנחות על אסטרואיד ולהביא ממנו דגימות?
כן, זה היה מבצע מאוד מורכב, וגם ללחות על האסטרואיד זה לא היה פשוט, כיוון שהאסטרואיד אין לו מסה גדולה, הוא צרורות של חצץ, ובסך הכל קשה להישאר בסביבתו. זה לא כמו שנוחתים על הירח, וכוח המשיכה של הירח מצמיד את החללית לירח. אז קודם כל היה צריך להגיע אליו, למסלול שלו, ואחר כך להישאר דבוקים אליו, כאילו זה לא היה פשוט, היה מבצע שם לאחז באסטרואיד, אחר כך לקחת ממנו דגימה ולחזור לכדור הארץ. כל זה הם הצליחו לעשות, וזה הישג גדול לסוכנות החלל היפנית.
מדהים לגמרי, ואכן בדגימות האלה שחשבנו שהן דגימות אסטרואיד יבשות, זאת אומרת ללא מים או כמעט ללא מים, איכשהו הצליחו למצוא מים כלואים שם בפנים?
כן, בתוך מינרלים. זאת אומרת, זה לא מים חופשיים נוזלים על פני האסטרואיד, מה שאולי יכול לחשוב, להביא חשיבה על כי אולי יש שם אולי חיים, לא, זה פשוט בתוך מינרל מסוים מצאו כמות יחסית גדולה של מים, ואז האסטרואיד, אם יש את זה באסטרואיד אחד, אז זה יכול להיות גם באסטרואידים אחרים. זה משפחה מסוימת של אסטרואידים עם הרכב מסוים, אבל האסטרואידים, הדבר הגדול, החדשות הגדולות, זה שאם האסטרואידים הם מקור אפשרי למים, באסטרואידים יש הרבה יותר מסה. כי בניגוד לכוכבי השביט, שהם גם, כמו שאמרתי בהתחלה, הרכב שלהם, של רוב כוכבי השביט, הוא לא מתאים להרכב המים בכדור הארץ,
okay.
וגם הכמות שלהם היא פחות גדולה מאשר אסטרואידים. והסברה היא שבתחילת ימיו בכדור הארץ הצעיר הוא הופצץ על ידי הרבה מאוד אסטרואידים.
ואיכשהו המים נחלצו מהאסטרואידים הללו?
איכשהו. אם יש מים, אפילו בתוך מינרל, והמינרל הזה פוגע בכדור הארץ, אז הוא מותח, הוא מתעדה, ואז המולקולת המים מצטרפת למאגר בכדור הארץ.
עכשיו, מסקרן אותי, אנחנו יודעים שהרבה פעמים רבות אנחנו מחפשים חיים בחוכבי לכת אחרים, דרך זה שאנחנו קודם כל מחפשים מים. האם הגילוי הזה איכשהו משפיע על החיפוש שלנו חיים בחוכבי לכת אחרים?
כן, נכון מאוד. זה באמת משהו שלא כל כך שמו עליו את הדגש בפרסום המדעי, אבל מאחר שאני חוקר התכנות חיים במערכות שמש אחרות, אז ידועה הבעיה הזאת של חיפוש אחר מים כמקור חיים, לפחות חיים כמו שאנחנו מכירים אותם מכדור הארץ, צמחו, התפתחו בתוך סביבה מימית וזקוקים למים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מערכות שמש אחרות, אז חשוב מאוד לדעת האם יש מים על כוכבי הלכת הרבים שנמצאו שם, שהם בקרבה יחסית מתאימה לכוכב שלהם כדי שהם יהיו במצב נוזלי. וגם אמרתי כבר קודם, האסטרונומים חושבים שבכדור הארץ שהוא נוצר לא היו מים, כי הוא נוצר קרוב מדי לשמש, והמים במצב הזה לא יכולים להתגבש לכוכב לכת. אלא אם כן הם הובאו מבחוץ בצורה אחרת. למשל שביטים, כמו שראינו שיש קצת בעיה עם זה, או עכשיו אנחנו רואים שאסטרואידים. כיוון שאנחנו מניחים שמערכות שמש אחרות הן דומות למערכות השמש שלנו, למשל מבחינה שיש להם אסטרואידים וההרכב שלהם, אז כאן יש לנו אפשרות להגיד, הנה, מים בכוכבי לכת שהם קרובים מספיק לשמש, זה תופעה שכיחה. אם מערכות שמש אחרות דומות למערכת שלנו גם מבחינת האסטרואידים.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו. פרופסור עמרי ונדל, חוקר במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. שלום לכם, שלושה שיודעים ספשייל סיכום שנה בחקר החלל. אנחנו בכאן תרבות, אני דודו ארד, איתי באולפן הסטנדאפיסטית חגית גינזבורג, שלום לך.
שלום.
טוב, רגע לפני שנעבור לשיחה הבאה, שערכנו על הגעה אל הירח באמצעות מעלית.
וואי, חלום שלי.
חללית אאוט, מעלית, כן, כן, זה החלום שלך.
חלום, להגיע, אם אני יכולה...
זו בחילה, זו.
או לשלוח כמה אנשים בתוך המעלית הזאת לירח.
זאת אומרת, לשגר אותם
בכפייה. ולחבל בה בדרך חזרה, כן, שפשוט יישארו בירח.
טוב, אנחנו כמובן רשימת האויבים שלך נפרסם באתר של כאן תרבות כמובן. היית רוצה להגיע לירח? מעניין.
למה לא? בטח. גם אין שם זה, אין שם כאילו כובד, כאילו...
לא, הכבידה שם היא שישית מכדור הארץ.
אז אני אהיה ממש רזה שם.
שאדם שעומד על המשקל כאן ורואה 60, שם יראה 10.
נו, זה חלום, זה חלום. זו דרך הכי מהירה לרדת במשקל 80%.
זו ירידה במשקל, אבל לא ירידה במסה, והנה באתי לבאס.
איך באת? ממש ביאסת.
כן, נכון, אבל המשקל באמת יראה שישית.
מדהים, אז אני אהיה 7 קילו כזה?
בוא נעשה את החישוב כמה...
לא, זה לא באמת.
אוקיי, אם כן, אז יש לנו כותרת, חגית גינזבורג, סטנדאפיסטית, עוברת לירח. מסיבות שונות ומגוונות. האם בקרוב נגיע לירח באמצעות מעלית? בעניין הזה עסקנו. חוקרים עובדים על מעלית לחלל, שתסייע להעביר אנשים והספקה לירח בקלות ובמהירות. המעלית מכונה ספייסליין, והיא תכלול פיר שיצא מכדור הארץ לכיוון הירח. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם עדי ניניו גרינברג, שהיא מומחית לחלל ולוויינות מאוניברסיטת תל אביב. שלושה
שיודעים. בוקר טוב.
זה אמיתי הסיפור הזה עם החללית?
טוב, נתחיל מזה שמעלית לחלל זה רעיון מאוד לא חדש. מתעסקים איתו כבר הרבה שנים, ובכל כמה שנים מתפרסם איזשהו מאמר שמציע רעיון. השוני בין הרעיון הזה לבין רעיונות אחרים אומר את הדבר הבא. קודם כל, באמת כמו שתיארת קודם, מעלית לחלל באמת זה סוג של רעיון שמציע פתרון לאיך אנחנו נוכל לשנע חפצים, אנשים, ציוד מכדור הארץ החוצה, מבלי להשתמש בטילים, וכל אחד יוכל לעשות את זה בעתיד. תדמיין לעצמך שבמקום להיכנס לרכבת, על מסילת רכבת על כדור הארץ, אתה בונה מסילה שעולה למעלה, ואתה מצליח לעלות עד איזושהי נקודה, ומשם אתה לוקח חללית או שטל או לא חשוב מה, וממשיך לך לדרכך. כן, מחליף רכבת, מה שנקרא. עכשיו, רוב הרעיונות עד היום...
אגב, מה גובה הפיר הזה שיגיע לנקודה שממנה כבר שדה הגרביטציה פחות יהיה אפקטיבי לגבי?
קודם כל, זה נכון מאוד שאתה אומר שהוא פחות יהיה אפקטיבי, בגלל שהם לא באמת מתכוונים לביטול כוח המשיכה, בגלל שאחרת הירח שנמצא הרבה יותר רחוק לא מסתובב סביב כדור הארץ, אבל הם מדברים על לבנות מעלית או קבל מאוד גדול, או מאוד ארוך, שמגיע עד למסלול הגיאוסטציונרי, שהוא במרחק של כ-36 אלף קילומטר מכדור הארץ. זה מסלול ידוע, משתמשים במסלול הזה בדרך כלל כשמציבים לווייני תקשורת מסביב לכדור הארץ, בגלל שהם משלימים הקפה וחוזרים לאותו המקום תוך יממה, ולכן הם נראים לנו כקבועים במקום. עכשיו, אחת הבעיות העיקריות ללמה עד היום לא הצליחו לעשות כזה דבר, כי אם מציעים את זה כל כך הרבה שנים, אז למה אף אחד לא עשה את זה? מעבר העובדה שזה מאוד מאוד יקר, זה בגלל שאתה צריך למצוא חומר שהוא מספיק חזק. ככל שאתה עולה בגובה, אתה נתון ללחצים מאוד חזקים ולתנועות מאוד חזקות, בגלל הסיבוב של כדור הארץ והגרביטציה, ולכן אתה צריך לייצר מעלית שהיא מספיק רחבה, מספיק חזקה. מדברים כבר שנים על ננוטיובס או צינורות ננו פחמן, כאמור, החומר החזק בטבע. עד היום עוד לא הצליחו, מצליחים לייצר כאלה מבנים במעבדות, אבל גם היום לא חושבים שאפשר לייצר כזאת מערכת או כזה אוסף של צינורות חזק ורחב וגדול לאורך כל כך ארוך, ולכן זאת אחת הבעיות. אז מה הם בעצם מציעים בספייסליין? הם אומרים, בואו נסתכל על זה הפוך. בואו לא נפתור את הבעיה מכדור הארץ, בואו נפתור את הבעיה מהירח. והם ספציפית מדברים על הירח, בגלל שהירח חזר לכותרות, זה המרוץ החדש לחלל, ארצות הברית חוזרת לשם, תוך 4 שנים היא מחזירה לשם אנשים, סין מתכננת גם לחזור לשם, עודו לפני כמה ימים היה לה ניסיון סמי מוצלח.
כן, כן, ביום שישי לירח. כמעט, כן.
נכון מאוד, יש להם תוכנית אגב חלל מאוד מרשימה.
אז רגע, אז המעלית הזאת תצא מהירח דווקא?
הרעיון הוא שהמעלית הזאת היא בעצם כמו מטוטלת שיוצאת מהירח, עד הגובה של 36 אלף קילומטר, ואתה בעצם בתור הנוסע שרוצה להגיע לירח, צריך לדאוג לעצמך לשינוע או לנסיעה עד אותו מרחק, ואז אתה בעצם נתפס על הקבל הזה או על המטוטלת הזאת, תופס את המעבורת שנעה באמצעות מערכת סולארית, אנרגיה סולארית, ועולה למעלה. עכשיו, הפתרון הזה, הרעיון הזה, בעצם מתמודד עם שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא באמת שאין לנו עדיין יכולת לבנות כזה פיר כל כך חזק של חומרים. אם מחר בבוקר תהיה כזאת אפשרות וזה לא יהיה מאוד מסובך ומאוד יקר, אני רואה שיעשו את זה. אבל נכון, עכשיו זה מאוד מאוד קשה. והפתרון הזה גם מציע התמודדות עם בעיה נוספת שהיא הזבל החללי. מסביב לכדור הארץ מסתובבות המון 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 חתיכות של זבל חללי, שזה בעצם כל הלוויינים שהפסיקו לפעול, יריות של טילים, כל מיני חוטים שהשתחררו מכל מיני מקום. תחשוב על כל מה שבני האדם שיגרו במהלך השנים לחלל, לא הכל דאח ונשרף באטמוספירה, ויש המון המון זבל חללי שמסכן גם לוויינים פעילים. תחשוב על זה שאם אתה עכשיו בונה מין קבל כזה גדול, או מין מגדל כזה גדול, כמו מגדל אייפל כזה, שזה היה הרעיון המקורי דרך אגב, איפשהו ב-1800 ומשהו, לבנות מין בניין מאוד מאוד גבוה, שפוגש את החלל, או פוגש את 36 אלף קילומטר, אז הוא סביר להניח שהוא יצטרך להתמודד עם התנגשויות, של הרבה מאוד חתיכות של זבל חללי. ולכן הדבר הזה הוא לא יעיל. אז מכאן בעצם הגיע הרעיון, גם בגלל שעדיין אי אפשר לבנות את המערכת הגדולה והיציבה הזאת, וזה רעיון מאוד מקורי, אני חייבת להגיד, זה קצת מזכיר בלונה פארק, כשאתה עולה על מתקנים, יושב בטיסה והוא מתחיל, והוא תלוי מן שרשראות כאלה, ומתחיל להסתובב, אז הרעיון זה באמת שיהיה מין מתקן כזה שיוצא מהירח, ואתה רק תצטרך, רק במרכאות, לדאוג לעצמך, להגיע עם, במידה ויהיה פיר, אז עם פיר, או עם פיל, אבל תצטרך רק להגיע לגובה של 36 אלף קילומטר, ושם אתה בעצם תתפס באותו קבל, באותה מטוטלת, ותוכל לתפס לירח. זה הרעיון.
טוב, נשמע שאלה תוכניות בגבול הבדיוניות, אבל בסופו של דבר מנסים להגיע עם מעבורות חלל או חלליות... old school. לירח. אבל שוב, אלה פרויקטים באמת יקרים מאוד וגרנדיוזיים מאוד.
נכון, גם זה יהיה מגה פרויקט, הוא יעלה הרבה מאוד כסף אם וכאשר הוא יצא. אני אגב פחות מאמינה ברעיונות של מעליות לחלל, אני חושבת שאנחנו נצטרך לחשוב על... זאת אומרת, ייקח הרבה מאוד זמן עד שנשתחרר מטילים וממעברות, אני יותר מאמינה בחצי מטוסים וחצי חלליות, כן, כמו שאטלס כאלה, שאפשר יהיה יום אחד להמריא אותם כמו מטוס ולהביא, ולאפשר להם לנסוע את כל הדרך אל החלל. אל מלונות בחלל, למשל, שיהיו בעתיד הקרוב או בעתיד הלא מאוד קרוב. זה מאוד מאוד תלוי כמובן בתקציבים, אבל צריך להסתכל באופן כללי רגע על מה קורה בחלל. זה מתחבר מאוד לכל נושא ה-New Space, החלל החדש. יש כניסה מאוד גדולה ואינטנסיבית של משקיעים פרטיים, של חברות פרטיות, של סטארט-אפים, שבעצם נכנסים לשוק הזה. מציעים הרבה מאוד מוצרים, הרבה מאוד רעיונות, הרבה מאוד שירותים שמבוססים על לוויינים ועל חלל, והעובדה שבעשור הקרוב ארצות הברית תחזור לירח, זאת תהיה, זה בעצם המרוץ החדש לחלל, וזאת תהיה מהפכה מאוד גדולה.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים.
גם הרעיונות האלה יגיעו.
מעניין, תודה רבה לך. המומחית לחלל ולוויינות מאוניברסיטת תל אביב, עדי ניניו גרינברג. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לך.
שלום לכם, שלושה שיודעים ספשייל סיכום שנה בחקר החלל. אני דודו ארז, איתי באולפן הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, שלום לך.
שלום.
איך הייתה השנה שלך? באמת, אם אנחנו מסכמים שנה, מיד נגיע לכוכב הלכת מאדים, למסוקרנים ולראיות לכך שיש שם מערכת אגמים תת-קרקעית, או לפחות הייתה בעבר.
כמה זמן ייקח לדעתך שיעשו דילים? של טיסה ולינה באגמים במאדים.
שאלה מצוינת, אנחנו יודעים באמת שאילון מאסק וכולי מתכנן להטיס אנשים גם בין היתר למאדים.
עניין של 5-10 שנים עד שזה יהיה דילים באתרים, בדקה ה-90 כזה שאתה יכול להזמין.
מעניין, כן. עד כמה זה יהיה כזה משהו על הדרך.
וכל מיני משפחות יסעו שם בחגים. אני כבר לא רוצה לנסוע למאדים, אתה מבין את זה? כי כבר הורדתי לעצמי.
זה עוד לא קורה, ואת כבר מתנסית על אנשים.
אני כבר לא רוצה, ממש.
טוב, מדענים טוענים שבכוכב הלכת מאדים הייתה בעבר מערכת אגמים תת-קרקעית. מערכת אגמים שמחוברים זה לזה. למסקנה הזו הגיעו המדענים מאיטליה ומהולנד על סמך תמונות של מכתשים שהגיעו, ומידע שהתקבל באמצעות גשושית החלל האמריקאית שמדווחת משם. הנה השיחה שערכנו עם האסטרוביולוגית סגנית, מפקד וראש תחום המדעים שבמצפה רמון, בפרויקט דימארס, שגם עליו דיברנו, פרויקט שמדמה מגורים במאדים ונמצא במצפה רמון, וגם חוקרת במרכז המדע של ים המלח והערבה, דוקטור רעות סורק אברמוביץ'.
שלום לכם, בוקר טוב.
טוב, אנחנו מדי פעם צצות ידיעות על כך שהיו מים בכוכב הלכת מאדים, הפעם מדברים על מערכת אגמים תת-קרקעית, מה החידוש הגדול?
החידוש הגדול הוא זה שהם מציעים באמת רשת של אגמים תת-קרקעיים, והם תומכים את זה בממצאים מהגשושיות שמקיפות את מאדים, והם מנסים לחבר בין מה שהם רואים בקרייטר, במכתשים מאוד מאוד עמוקים, מ-4 קילומטר מתחת לפני השטח, שעומקם 4 קילומטר מתחת לפני השטח של מאדים, והם אומרים, תקשיבו, זה פעם ראשונה שאנחנו מקשרים בעצם בין אגמים תת-קרקעיים, מודל שהוצע ודובר עליו בעבר, לממצאים שמגיעים לנו מתצלומי לוויין מאוד מדויקים, ואנחנו חושבים שצריך לשקול את זה כשנרצה לחפש סיגנצ'ר של לייף, כמו מקומות האלה.
אז למה הכוונה? כשמדברים על אגם תת-קרקעי, בדרך כלל אגמים הם לא תת-קרקעיים, נכון?
האמת היא שאנחנו מכירים המון אגמים תת-קרקעיים, כן? אני לא יודעת אם אתה מודע לזה, אבל נגיד אנטארטיקה, מתחת לפני השטח של אנטארטיקה שהיא קפואה לגמרי, יש בעצם, זה קצת כמו גבינה שוויצרית מחוררת, יש המון אגמים תת-קרקעיים בעצם באנטארטיקה שכלואים בתוך מעטי הקרח, ואנחנו דווקא כן מכירים את התופעה הזאת מכדור הארץ.
זאת אומרת שבעבר היו שם לגמרי מתחת לפני האדמה, ככל הנראה כמובן, מים זורמים במערכת של אגמים שמחוברים זה לזה, וזה משהו שעשוי להעיד אולי על פוטנציאל ליצירת חיים או...
כן, זאת אומרת, הטענה של החוקרים במאמר הזה זה שבעבר, וזה אנחנו יודעים מידויות נוספות, היו כנראה אוקיינוסים מאוד רחבים על פני כוכב הלכת מאדים, שלאט לאט נעלמו. ואחת הטענות שלהם זה שבעצם המים האלה נסוגו למתחת פני השטח, ויכול להיות שיש היום עדויות לזה שהיה מערכת תת-קרקעית של אגמים, שחלקם יצאו כמו נגיד מעיינות חמים בים המלח, זאת אומרת, עשו התפרצויות לתוך האוקיינוסים האלה, ובעצם סיפקו מים למערכת, ויכול להיות שעד היום, אי שם במעמקים של המעמקים, מתחת לפני השטח, אפשר למצוא את האגמים האלה.
רגע, זאת אומרת, יכול להיות שעדיין יש מים זורמים שם מתחת לפני השטח? האגמים הם פעילים?
הכל יכול להיות, כן. נכון לעכשיו, אין לזה שום עדות על פני השטח שהם פעילים, אני רוצה להדגיש את זה, וגם הם אומרים את זה במאמר. כל העדויות הן עדויות על פעילויות שנעשו לפני עידן ועידנים, אבל זה נותן אופציה לזה שאם הייתה את הפעילות הימית הזאת, אז כמו שאתה תלך ותחפש עדויות לחיים בדלתות של נערות ונחלים ובכל מיני מקומות כאלה, הם אומרים גם את הבחתישים האלה צריך אולי להיכנס לעומק שלהם ולחפש בהם סימני חיים.
טוב, אז הנה באמצעותך קודם כל למדנו שכן יש אגמים מתחת לפני השטח גם בכדור הארץ, הנה את זה אני למדתי ממך, ושוב אנחנו מדברים על עדויות לכך שהיו בעבר ואולי יש עדיין היום מים זורמים מתחת לפני הקרקע במאדים, עד כמה, בואי העריכי לנו את הסיכוי לכך שיש חיים במאדים, כי הרי זה מה שמעניין אותנו, למצוא כמה וירוסים קטנים, או חי, זה בעצם לא חי, אז חיים, הכוונה היא לבקטריות, או כמובן
כן,
חיידקים.
קודם כל וירוסים כן חיים בעיניי.
כן, לא, גברתי, אחרונות. זה מה זו מחלוקת חמורה, כן, וירוס הוא חי כן. בעינייך?
וירוס עובד,
זה טוב למי שמשחק ארץ עיר, אבל זה לא רציני.
אנחנו מכירים פרחות פרזיטיות, הן עובדות, יש לו קפסיד, יש לו RNA, יש לו DNA.
אבל הוא לא מסוגל
להשתחפל,
לא מסוגל להשתחפל, לא נושם, זה סתם חומר מרושע.
אנחנו מכירים דברים שלא נושמים חמצן והם עדיין חיים, הכל בסדר.
זאת אומרת, אוקיי, אז וירוסים יש שם, נו, סקרנט.
אנחנו צריכים לשלוח
את הטכנולוגיה הנכונה. כן, יש לנו כותרת, יש וירוסים במאדים.
אנחנו צריכים לשלוח את הטכנולוגיה הנכונה ואולי גם כמה מדענים כדי לבדוק באמת מה קורה שם ולחקור את העניין לעומק ולאורך זמן בצורה מיושבת ומדויקת. אני מאמינה שיש מיקרואורגניזמים, אני פשוט חושבת שהם לא על פני השטח. אנחנו צריכים קצת לחפור ולהבין איפה יש מערות בלי קשר לאגמים.
מדהים,
תקעים,
אבל
כן ההערכה לא.
שלך היא שכן יש שם מיקרואורגניזמים, שמשהו חי שם.
כן. הסיבה שאני אומרת את זה, זה כבתור אסטרוביולוגית, אני יודעת קצת לגבי לוחות הזמנים בכדור הארץ, מתי התחילו החיים על כדור הארץ. אז הערכה הנוכחית זה שכדור חיים מיקרואורגניזמים התחילו על כדור הארץ בערך לפני 3.6, 3.8 מיליארד שנה. עכשיו, אם כדור הארץ הוא בין 4.5 מיליארד שנה, זה אומר שלקח לו בין מיליארד למיליארד וחצי, להוציא מיקרואורגניזמים בצורה שאנחנו מכירים אותם היום, שיכולים להשאיר עדויות בסלעים, כמו סטרומטולייט, ודברים כאלה. עכשיו, בתקופה ההיא, לפני 3.5-4 מיליארד שנה, מאדים היה מאוד דומה למאדים מכמה מהבחינות החשובות של מים נוזלים על פני השטח, אטמוספירה שהיא יותר חמה ולחה ככל הנראה. אז אני צופה שאם בכדור הארץ התחילו חיים אחרי שהוא בין, נגיד, מיליארד או חצי מיליארד שנה, זה סיכוי טוב שגם במאדים התחילו. מה קרה להם מאז ואיפה אפשר למצוא עדויות להם, זה חידה מדעית אחת גדולה וחידה מרתקת בכלל. ומה שאנחנו נלמד מכוכב הלכת המאדים, נוכל להשליך על כוכבי לכת וכוכבים אחרים.
אבל אפשר לחלץ כותרת, דוקטור רעות סורק אברמוביץ' האסטרוביולוגית, סביר שיש מיקרואורגניזמים בכוכב הלכת מאדים. תני לי להעביר משהו למבזק שמיד אחרינו.
בסדר.
כן? לא, יופי, זרמתי איתי. תודה רבה לך, אסטרוביולוגית, סגנית מפקד.
אני רוצה להגיד משהו אחד, תודה, אני רוצה להגיד משהו אחד, אני רוצה להגיד בהצלחה לששת הרמונאוטים שנמצאים עכשיו במכתש רמון, ומבצעים את הדמיית משימת חלל שנקראת
רגע, אז אם כבר הזכרת את זה, אני לא אפרד ממך, אלא ספרי לנו מעט על המשימה, ואז, בבקשה, דוקטור רעות סורק.
יש לנו השנה עונת משימות מאוד מיוחדת, שאני מעורבת בה מתחילתה, החל מפברואר השנה.
את מדברת על פרויקט דימארס?
כן, כן,
אוקיי,
מרכז המיות חלל, כן, אז הוא קורא עכשיו, יש משימה שקורית עכשיו במכתש רמון, יש אישה רמונאוטים, אפשר לעקוב אחרי דימארס בפייסבוק כדי לקבל מה קורה איתם, נכנסים לסימולציה של 11 יום בבידוד, שבהם הם מבצעים ניסויים מדעיים בחזית הטכנולוגיה וגם ניסויים פסיכולוגיים, הם יוצאים החוץ רק עם חליפות חלל, יש להם רובר קטן ופשוט.
אז בואו נספר למאזינים ולמאזינות שהכוונה היא להדמיה של חיים בכוכב הלכת מאדים, נכון? זה קורה במצפה רמון, ואנשים שם חיים כאילו הם חיים במאדים.
כמו אסטרונאוטים שיחיו במאדים, בתוך הביטט שמגן עליהם, והם יכולים לצאת החוץ רק עם חליפות חלל, והשם שלהם זה יפתח, סלמן, נועה, כרמית, יעל וקמילה, ואני מאחלת להם המון המון הצלחה. אני נמצאת הרבה פעמים בחדר בקרה השבוע, ואנחנו יושבים מקרוב.
זה קצת נשמע כמו תוכנית ריאליטי, ניסיתם לנקור את זה לקשת, עכשיו יש, אני יודע, בעיות עם איזה ריאליטי, לא חשוב שמות, אולי הריאליטי שלכם טוב יותר. יש טבלה, יש כסף, יש משהו. יש משימות.
אתה יכול לפנות לדימארט ולהציע להם הכל, אנחנו תמיד שמחים לרעיונות. אבל אנחנו ככה מקדמים את ישראל, כמו שבראשית מקדמת את ישראל לכיוון הירח, דימארט מקוון את ישראל לכיוון מאדים וחלל בכלל, וזה מכיף גדול להיות חלק מהפרויקט הזה, באמת כבוד.
טוב, אז שוב תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור רעות סורק אברמוביץ', תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לכם, שלושה שיודעים ספשייל סיכום שנת החלל בכאן תרבות. אני דודו ארד, איתי באולפן הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, שלום לך.
אהלן.
אנחנו ממשיכים לעבור עניין שקשורים לחלל. איזה כוכב לכת את אוהבת הכי, אוהבת ברמה...
מפנטזת כאילו כזה.
הכוכב, כוכב הלכת כמובן, במערכת השמש הוא האהוב עלייך ביותר.
זרה? זה לא כוכב לכת? אני לא יודעת, אני לא מכירה כל כך כוכבי לכת.
שבתאי ודאי, את מכירה עם הטבעות?
שבתאי, כן, נכון.
ודאי, צדק את ודאי מכירה.
נכון, מכירה.
פלוטו את ודאי מכירה, אולי את כדור הארץ שמעת עליו.
אני הכי פחות אוהבת את כדור הארץ.
אבל רמת גן וכדור הארץ.
אני אשמח לשבתאי, זה עם הטבעות, שלפחות יהיה לי סיכוי לטבעת בגלגול הזה. אני אעבור לשבתאי.
אם כן, אז התוכנית משנה פניה לתוכנית שידוכים.
לאהוב את אנה וגרסת הרדיו.
שימו לב, אכן טבעות, כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי, בזכות מידע שהגיע מגשושית המחקר קסיני של סוכנות החלל האירופית, וגם של נאסה יחד עם סוכנות החלל האיטלקית, החוקרים הצליחו לחשב את התשובה, ומתברר שיממה אחת בכוכב הלכת שבתאי נמשכת 10 שעות, 33 דקות ו-38 שניות. החישוב הוא מאוד מסובך, ומי שעזר לנו להבין איך מחשבים את העניין הזה, הוא האסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק.
בוקר טוב.
לא ידעו עד עכשיו כמה זמן נמשכת יממה שם?
בטח שידעו. ידעו גם ידעו, אבל זה באמת המדידה הזאת קשה. כשאתה מסתכל למשל נגיד על הירח, ותורא כמה זמן לוקח לו להקיף את צירו, אתה אומר, היי, יש שם איזה תווי פנים מסוים, נאמר מחטש או הר, ואני פשוט אחכה שהירח ישלים את הסיבוב, ומתי אני רואה את התבנית נוף הזאת שוב. הבעיה בשבתאי, או בצדק, או בשאר כוכבי הלכת הגזיים, שיש לך אטמוספירה, והאטמוספירה זזה, כן? אתה יודע שהעננים זזים, ולא בקצב של כוכב הלכת.
סליחה שאני קוטע אותך, אבל כשמדברים על כוכבי לכת גזים, הכוונה היא לכך שיש להם אטמוספירה, או שהם בעצמם עשויים מגז?
כמעט כל כולו של שבתאי עשוי מגז.
זאת אומרת, אני לא יכול לדרוך שם?
האמת שכשתיכנס פנימה, הלחץ הוא כל כך גדול, שבאיזשהו שלב הגז הזה הוא בקושי יכול לזוז. אז יכול להיות שהוא אפילו יחזיק את משקל גופך, כמובן שהלחץ שם כל כך גדול שאתה תימחץ כפרעוש ולא יישאר ממך זכר. זה מה שקרה לחללית.
יכולת להסתפק ולהגיד תימאך, אבל הפרעוש היה אקסטרה מעליב, אבל מוצדק במקרה הזה. אבל רגע, לא רבים יודעים באמת, אבל יש כוכבי לכת במערכת השמש שלנו שאין להם אדמה או קרקע.
כן, האמת שזו אחת מהשאלות הגדולות בקשר לצדק ושבתאי, האם יש גרעין אי שם עמוק, גרעין מוצק אי שם עמוק, או שמא מדובר רק בגז, כנראה בצדק כן יש איזה גרעין מוצק אי שם עמוק עמוק בפנים, אבל רוב כוכב הלכת הוא גז, ושבתאי כנראה אפילו הגרעין המוצק הזה לא קיים, למשל רק לשם המחשה, כן, כותרו של כדור הארץ נאמר, בערך 13,000 קילומטרים, הקוטר של הגזים בו, כן, של האטמוספירה, זה בסך הכל 100 קילומטר. הרי זה כלום. לעומת זאת, בשבתאי, למשל, מחקר גם עם קסיני, הראה לאחרונה שהעומק של האטמוספירה, כלומר, האזור שבו יש עננים שזזים וסופות וכו, הוא 9,000 קילומטרים. אוקיי? 9,000 קילומטרים. עד כדי ככה מרחק הזה גדול. בכל אופן, לגבי שבתאי והסיבוב שלו, קשה מאוד לדעת, כי אתה מסתכל על איזו סופה, נגיד צדק מפורסם עם העין הכתומה הגדולה, נכון, כתם האדום הגדול.
נכון.
אבל העניין הוא שהכתם הזה היא סופה בפני עצמה, והיא מקיפה את צדק לא בקצב הסיבוב של צדק עצמו. אז אתה צריך להיעזר במשהו אחר כדי לקבוע את הסיבוב. אז דרך אחת לעשות זאת, וזה מה שעשו בעבר, אם למשל החללית ויוג'ר או החללית קסיני עצמה, מודדים את השדה המגנטי. אוקיי? לכדור הארץ למשל יש שדה מגנטי, אתה יודע איך נראה כזה מגנט, נכון? יש לו כאילו קוטב צפוני, ויוצא הקו השדה ומתחבר לקוטב הדרומי, אותו דבר הם כוכבי הלכת, אבל למשל על כדור הארץ, הציר המגנטי הוא קצת בזווית, יש איזה זווית בינו לבין ציר הסיבוב של כדור הארץ. עכשיו זה עוזר לנו, כי כשאתה מסתכל, מודד את השדה המגנטי, אתה תראה שינוי, למה? כי הכוכב הלכת מסתובב. אבל בשבתאי, הציר הסיבוב המגנטי, הוא ממש חופף אחד לאחד לציר הסיבוב. כך שאתה תעשה את המדידה ולא תדע, ולא תוכל לראות את השינוי הזה בשדה המגנטי, כפונקציה של הסיבוב. אז מה עושים?
מה עושים ואיך הגשושית קסיני עזרה לנו?
בדיוק, איך היא עזרה? אז מה שהחבר הזה הראה, או מה שהוא מדדו, זה שינויים בטבעות. אוקיי? שבתאי זה לא כדור פיקס, אתה יודע, שהוא סימטרי מכל הכיוונים, ויש בו, נאמר, אזורים קצת יותר צפופים, קצת פחות צפופים, וזה מפריע לטבעות, זה יוצר מעין גלים כאלה בטבעות. טבעות שבתאי הן מאוד מאוד דקות, זה מדהים יחסית לקוטר שלהן, ולכן נוצרים שם גלים, והוא למעשה מדד את ההפרעות האלה. את
אגב, ממה הטבעות עשויות?
הן עשויות רובם ככולם מגופי קרח ממש ממש קטנים. אגב, המדידה שלו היא באמת יפה, אבל הוא לא הראשון שבאמת הגיע לתוצאה הזאת. למעשה, וזה היה קצת, אני חייב להגיד לך, מאכזב לקרוא בדיווח לתקשורת, התעלמות המוחלטת ממחקר קודם שבוצע כאן בישראל. והגיע לאותה תוצאה לפני 3 שנים.
אם כן, שוב אנטישמיות, הפעם לא באירוויזיון, אלא בעולם המדע.
עזוב אנטישמיות, זה הכל המרדף אחרי התהילה. פה בישראל...
אנטישמיות, לדעתי, אנחנו נגיע יותר רחוק מבחינת כותרות שנקצור.
פרופסור פה בארץ, רבית חלד, הייתה בתל אביב, ושי קספי ואלי גלנטי מויצמן, הם עשו מדידה דומה, הם הסתכלו על הצורה של שבתאי, כלומר, באמת לראות איפה הוא קצת, נאמר, קצת יותר שמן, קצת יותר צפוף, דייגו לתוצאה ממש דומה. והחבר הזה באמת, כמובן שהוא מצטט אותם במאמר שלו, אבל בהודעה לתקשורת הם די שכחו מזה. זה קצת מאכזב, החוסר קוליגליות הזאת, אבל ככה זה.
טוב, רגע לפני שנסיים את השיחה, אולי נרוויח קצת את סיפורה של קסיני שכבר לא איתנו, נכון הגשושית?
היא לא איתנו, היא הוטבעה בתוך האטמוספירה האהבה מאוד כאמור, 9,000 קילומטר של שבתאי, אבל בנסיקה האחרונה שלה אל תוך תוכו עדיין היא שלחה נתונים והשתמשו בהם, הזכרתי את פרופסור יוחאי קסיני מויצמן, הוא והמיטב השתמשו בנתונים כדי לחשב עד כמה עמוקה האטמוספירה, באמת המספר הזה של 9,000 קילומטר זה מספר שהם הביאו, והעמיתים שלהם מדדו, הסתכלו על הטבעות, ממש בחליפה האחרונה של קסיני ככה בתוך הטבעות, ומה שהם מדדו שם זה את הקצב שקיעת האבק על טבעות הקרח האלו. וככה, וברגע שמדדו את קצב שקיעת האבק, ומדדו גם את האובי של האבק, הם יכולים להגיד לך בנות כמה הטבעות, והמספר שהם הגיעו אליו הוא שערורייתי, מספר של כ-100 מיליון שנה. כלומר, הטבעות האלה בסך הכל צעירות מאוד ביחס כן. לגיל של מערכת השמש.
זו עוד כותרת שבאמת נתקלנו בה לאחרונה, 100 מיליון שנה, זה גילן של
הטבעות. כן, וואו. תחשוב, יחסית ל-4.5 מיליארד שנים שמערכת השמש קיימת, כלומר, הייתה איזו התנגשות שיצרה את הטבעות האלה, והיא הייתה לא מזמן. כלומר, אנחנו ברי מזל שאנחנו יכולים לחזות בנוף היפה הזה של שבתאי וטבעותיו.
וואו, טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לאסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק, תודה לך.
בשמחה.
להתראות. הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך 2 של תוכנית סיכום השנה שלנו בתחום חקר החלל. הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, תודה רבה שהיית איתנו, את נשארת לעוד שעה. אחד הרעיונות המעניינים שלך לדעתי בשעה הזו, היא שאולי בזכות הרעיון שלך נפתח, אנחנו מחפשים חייזרים, רוב המחקרים עוסקים בניסיון למצוא מים בחוכבי לכת אחרים.
כן, מים חייזרים, נכון.
נכון, ואת הצעת באמת לייצר אפליקציה או יישומון שדומה ליישומון, כן, לא חשוב שמות כמו טינדר כזה לחייזרים.
גם ככה יש מחסור מאוד חמור בגברים סטרייטים פנויים, אז בואו נפתח אפליקציה לחייזרים, זה יפתור, נהרוג שתי ציפורים במכה אחת, גם נמצא חייזרים וגם...
והייתי יוצאת עם חייזר?
במצבי הנוכחי בהחלט.
כן?
רווקה בת 37, אני...
זאת אומרת, את לא פוסלת שום פשור.
למרות שאתה יודע, ברגע שהחייזרים יגלו את טינדר, אז הם גם לא יהיו מסוגלים להתחייב, ואז חייזר יתחיל לצאת עם מישהי אחרת, והוא לא יודע אם הוא רוצה זוגיות או לא רוצה זוגיות, ובדיוק הזכיר דירה במאדים, ויש לו שותף מעצבן.
אפשר לסמוך עליהם. כל החייזרים אותו דבר.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, ספשייל סיכום שנה בתחום חקר החלל. אני דודו ירד ואיתי באולפן הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, שתספר לנו על השנה שלה. שלום לך.
שלום.
העורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של קאם וגם בספוטיפיי. ומה היה לנו השנה בתחום חקר חלל? זה כבר מצריך אנדר מכובד כזה מסטארטרק כמובן. עסקנו בשלל שאלות, כמו למשל בשאלה מה קורה לשמש שלנו. בחודש פברואר לא היו על השמש כתמי שמש, וגם התמונה הראשונה בעולם של חור שחור פורסמה השנה, הראשונה בעולם. תמונה מדהימה, כתם קטמטם עגלגל כזה,
זה עושה לי אסוציאציות לא משנה.
וגם השדה המגנטי של כוכב הלכת צדק משתנה, וגם תופעת ההשמנה של חורים שחורים, תופעה...
או, זה כבר יותר השפה שלי.
אוקיי, וגם הסתה, לא כבעיה, אלא כפתרון. ניסיון לפוצץ אסטרואיד שמתקרב לכדור הארץ באמצעות טילים גרעיניים, או באמצעות שיגור של גוף שהתנגש בהם, ניסיון להסיט אותם, וגם 3 מיליארד דולר, זה כמה שיעלה לנו טלסקופ חדש, או לחברים מנאסה. כן, הרבה ענייני חלל, אבל רגע לפני שנדבר על כל הדברים האלה, אנחנו שוב נקדם את פניה של אומנית המצחק המצליחה, חגית גינסבורג!
שוב השיר של סקס ועיר גדולה.
ודאי, אנחנו מאוד לא מגוונים כאן, די ג'י מקלר.
אתה יודע שזה התנגן לי עכשיו בראש כל היום.
איזה מוזיקה קליטה וגם הייתה משמעותית.
ומעצבנת, אפשר פעם הבאה משחקי הכס.
לא, אנחנו לא מגוונים, אין אפשרות לעזוד את זה פה. טוב, את סטנדאפיסטית כבר כמה שנים הולכת ומפעפעת למעלה למעלה.
כן?
יש לך גם ליין סטנדאפיסטיות.
נכון.
שוב, ערב שאפשר לראות גם כמה סטנדאפיסטיות.
נכון, שזה מיועד גם לגברים אגב, תמיד שואלים אותי, מה, זה נשי וטעני, זה מיועד רק לנשים.
כך קוראים לזה נשי וטעני,
נשי וטעני, ואני יודעת שזה נשמע כמו ערב של מכירת כלי טאפרוור ברמת השרון, אבל זה לא.
נכון,
ההופעה
כן.
מיועדת גם לגברים וגם לנשים, על הבמה יש רק נשים.
אפשר לדבר על זה שאנחנו רואים לשמחת כולנו יותר ויותר ויותר נשים בתחום הסטנדאפ,
כן,
כמובן.
נכון, עדיין לא מספיק, כי עדיין במועדונים, במרתונים בסופי שבוע, לא יודעים מה המאזינים יודעים, אבל בסופי שבוע נהוג במרתונים במועדוני סטנדאפ לעשות מרתונים, שזה בעצם סטנדאפיסט אחרי סטנדאפיסט.
נכון.
ברוב המועדונים יש רוב גברי כמעט תמיד.
כן?
כן,
עדיין?
תמיד,
מעניין,
כן.
אוקיי.
אז זה עדיין לא מספיק, יש המון המון סטנדאפיסטיות חדשות שאת צריכות להשתפשף ולהופיע ולהתנסות, וגם עצוב לי לומר, אבל מי שמתחיל היום, 90% מהם לא ישרדו את המקצוע הזה, אז אני מקווה שיהיו הרבה נשים שיתמודדו בהצלחה.
כי מה, מדוע לא שורדים את המקצוע הזה?
זה מקצוע מאוד קשה, מאוד. זה... זה מפגיש אותך, זה מפגיש אותך עם הפחדים הכי גדולים שלך, עם קשיים, זה מוציא אותך מאזור הנוחות שלך, ולא הרבה אנשים בנויים לעשות את זה.
אני עדיין לא בטוחה שאני בנויה. זהו, את קוראת לציבור לעשות הסבה לנדלן ולהייטק.
ראיית חשבון, חד משמעית. כל בוקר אני בטוחה שאני הולכת לעשות הסבת מקצוע, אני גם עיתונאית בעבודה שלי, אז יש לי משהו ליפול עליו, אבל זה מקצוע קשה ומדהים באותה מידה.
כן, זהו, זו האמביוולנטיות או המורכבות שהמקצוע הזה מצליח.
תשמע, אתה צריך להכין את עצמך. אני יודעת שאני 4.5 שנים בתחום, זה מעט מאוד במונחי סטנדאפ, ואני מכינה את עצמי לדרך ארוכה ומפותלת, אבל אני מוכנה לזה נפשית, ואני חושבת שהרבה אנשים נכנסים לתחום הזה, ובטוחים שהם יופיעו פעם פעמיים, והם יהפכו להיות לואי סי קיי.
כי באמת אנשים, רבים מהקהל, את יודעת, אנשים באים ואומרים, אוקיי, האיש בא, עומד, מספר בדיחות, מה מצחיק, מה לא מצחיק. אבל באמת זה משהו שכרוך בתהליך נפשי.
זאת אומנות, אני קוראת לזה אומנות גילוף הבדיחה. אני בדיוק התחלתי ללמד. אני לא בדיוק מלמד סטנדאפ, אני יותר מלמדת אנשים איך להשתמש בהומור כדי לאבד כל מיני דברים שקרו להם בחיים, או באופן כללי להוסיף הומור לחיים שלהם. וסטנדאפ מבחינתי זה פשוט אומנות של גילוף. יש לך איזשהו רעיון, הוא מאוד עווה, הוא מאוד מסורבל, ואתה לאט לאט מגלף אותו ומגלף אותו עד שאתה נשאר עם איזושהי בדיחה.
כי בדיחה היא צריכה להיות באמת רזה ומינימליסטית, נכון?
היא לא חייבת, בעיניי לא, אבל היא חייבת להיות מדויקת, והיא חייבת, אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה עושה, איך אתה מוביל את הקהל, לאיזה נקודה אתה לוקח אותם. גם יש בהומור את אלמנט ההפתעה. אם הקהל הולך איתך, זה נקרא סטאפ. אם הקהל הולך איתך והוא חושב שאתה מוביל אותו לאיזשהו מקום, ובעצם אתה מביא את הפאנץ', והפאנץ' הוא גורם ההפתעה, שבעצם משהו שהם לא ציפו לו, ובגלל זה הם צוחקים. אתה צריך לדעת לבנות מתח באולם, אתה צריך לדעת להחזיק אותם איתך, זה משהו שדורש המון המון תרגול, והמון המון התרסקויות על הדרך, והמון, אתה צריך כל הזמן להשתיק את הקולות הפנימיים שלך, את השיפוט העצמי.
כי באמת אנשים בדרך כלל פוחדים להיכשל, ובסטנדאפ נכון. אנשים לא יודעים שאתה נכשל המון.
אתה יודע מה?
כל אני פאנץ' חדש שאתה עולה איתו על הבמה, אתה נכשל, נכון?
נכון, נכון. אני חושבת שגם
לא
אנשים
כל, כן,
פוחדים להצליח. יותר מאשר להיכשל, כי עם הצלחה יש המון אחריות. אבל כן, זה מאוד מפחיד. באפקט המיידי לעלות על במה ושלא יצחקו, זה הדבר הכי מפחיד.
אז מדוע לא לעזוב את תחום הסטנדאפ, ולכן להשתזף בשמש, לא רציתי לקשר את זה באמת לשמש. טוב, מה קורה לשמש שלנו? שימו לב, בחודש פברואר לא היו על פני השמש כתמי שמש. מומחים טוענים שבקרוב הדבר יתבטא במזג האוויר שלנו כאן בחדור הארץ, ותופעה כזו עשויה להשפיע על האקלים שלנו, שזו הנקודה אולי להכניס אותנו אפילו לתקופה של קרח, או מיני תקופת קרח. כך זה נקרא, זה משהו שהיה לפני 70 שנה. שוב, אנחנו גם עסקנו בשאלה של איך זה ישפיע על ההתחממות הגלובלית. אולי זה יאזן את המצב. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה והחלל שם.
שלום דודו, בוקר טוב. ראשית, שלי לחלוק עליך. אנחנו לא צפויים לא לעידן קרח ולא להתקררות גלובלית. הקשר בין מחזור כתמי השמש לאקלים הוא לא כל כך מוכח, למרות שאתה צודק. הייתה תקופה בין 1645 ל-1715 של היעלמות מוחלטת של כתמי השמש.
אז רגע, אז לפני שבאמת נבין באמצעותך מה הנכון או מה הקשר, האם יש קשר סיבתי בהכרח, מהו בכלל כתם שמש? זאת אומרת, מה זה אומר?
אוקיי, אז בואו נסביר למאזינים. כתמי שמש הם באמת נראים כמו כתמים על פני הדיסק של השמש, על פני האטמוספירה שלה, משהו שנראה כמו אזור כהה, כתמים שבדרך כלל מופיעים בזוגות, אלה אזורים שהטמפרטורה בהם נמוכה יותר מהטמפרטורה של הפוטוספירה, שהיא בדרך כלל 6,000 מעלות קלווין, בכתמי שמש אנחנו מגיעים ל-4,500 מעלות, זה אזור שבו יש הצטופפות של קווי שדה מגנטי, שדות יותר חזקים, שמונעים למעשה מהאטמוספירה, מהגזים הלוהטים של השמש, לבעבע ולעשות תנועה שאנחנו קוראים לקונבקציה.
אז כתם שמש הוא דווקא, הוא פחות חם מכל מה שקורה מסביב?
נכון, כן, בערך ב-1000 מעלות קלווין, וקל מאוד לראות אותם אפילו בטלסקופ בסיסי פשוט, שאתה מקרין את דמות השמש על מסך, חלילם להסתכל בצפייה ישירה כמובן.
כן, אנחנו לא אל תסתכלו ישירות לעבר השמש. כן.
ולמעשה הראשון שהבחין בכתמי השמש היה גלילאו גלילאי, עוד במאה ה-17, ב-1609, אבל מי שגילו את המחזוריות שעליה אנחנו מדברים,
זה משהו שקורה השמש, בצורה מחזורית קבועה?
נכון, יש לנו מחזור של 11 שנה, בין שנים שאנחנו קוראים להם סולר מינימום, שנים שכמעט ואין בכלל כתמים על פני השמש, והיא נראית מושלמת ונקייה ויפהפייה, לבין שנים שהשמש היא מוכתמת עם הרבה מאוד פצעונים, אם תרצה לקרוא לזה, כתמים, שנות המקסימום. בין המינימום למקסימום יש 11 שנים, זאת אומרת, סליחה, 5.5 שנים, בין מינימום למינימום עוקב 11 שנים, אז זה מחזור מלא. אנחנו עכשיו, שנת 2019, נמצאים במינימום, ולכן, כמו שאמרת בפתח דבריך, אין בכלל כתמים על פני השמש כבר יותר מחודש.
אבל זה כן חלק מהמחזור הצפוי.
נכון. אז המחזור הנוכחי מתחיל כנראה כעת, אנחנו סופרים את המחזורים בערך מ-1745, כל 11 שנים נותנים מספר, ועכשיו יתחיל מחזור 25 של כתמי השמש, ואנחנו מאוד סקרנים לראות מה יקרה, מה השמש מכינה לנו, משום שמחזור 24 שהסתיים כאמור, והתחיל לפני 11 שנים, היה גם כן מחזור מפתיע, המודלים של נאסא ושל סוכניות חלל אחרות, שתכף אני אסביר למה הן מתעניינות במחזור כתמי השמש,
כן.
צפה מחזור פעיל, והוא לא היה כמו שציפו ממנו, הוא היה די רגוע, זאת אומרת, היו שערות שמש, היו התפרצויות שמש, שזה דבר שמאפיין את שנות המקסימום, אבל דאחנו לשנות המינימום, וכרגע השמש מאוד מאוד רגועה, וכל התחזיות למחזור מספר 25, בוא נאמר, לא מסכימות זו עם זו, יש מחלוקת גדולה, וקשה לקבל ניבוי, האם באמת אנחנו הולכים לעידן כמו מה שאתה אמרת,
תקופה ארוכה. איך דבר כזה משפיע עלינו? לא מדובר בכתמים שהם בטלים ב-60 מבחינת הגודל שלהם, יחסית לשמש העצומה?
השמש באמת עצומה, זה נכון, אבל הכתמים יכולים להגיע לגדלים אדירים של 100,000 קילומטר, 50,000 קילומטר, על פני הדיסק הסולרי, ולכן אנחנו רואים אותם. אם היו זהירים, לא היינו יכולים לראות אותם. אגב, יש מספר חלליות, גם של נאסא וגם של סוכנות החלל האירופית, שנמצאות במסלול קבוע בנקודה הלגרנג'ית הראשונה, וצופות על השמש כל הזמן, משודרות תמונות כמעט בזמן אמת, וכל משתמש אינטרנט יכול לראות איך השמש נראית עכשיו, ולראות ולצפור בעצמו את הכתמים. אגב, אני הייתי לפני מספר חודשים, במצפה המלכותי הבלגי בבריסל, ושם מופקדים על ספירה מדויקת וריכוז הנתונים של כל מצפה השמש בעולם, ועשיתי תצפית שמש בעצמי, ובאותו יום השמש הייתה חלקה לגמרי, לא היה אף קטם. אתה מסתכל על דמות השמש שמוקרנת באמצעות טלסקופ על מסך גדול, ומסמן עם עיפרון במקרה שיש כתמים, למרות שכמובן אפשר לעשות זה בצורה ממוחשבת. עכשיו, לשאלתך כיצד ולמה אנחנו מתעניינים במספר כתמי השמש? בשנים שהשמש רגועה, כמו עכשיו, היא פחות מפעילה לחץ קרינה על האטמוספירה של כדור הארץ, ולכן במובן מסוים, האטמוספירה אינה מתפשטת ואינה מתרחבת לגבהים מאוד גבוהים, מה שבדרך כלל גורם לפגיעה במסלולי לוויינים ולהשמדה של פסולת חלל. בשנים של מינימום, הלוויינים יכולים להיות רגועים, אין התפרצויות שמש שתסכנה אותן, וגם אין פגיעה במסלול שלהם. בשנים שיש הרבה מאוד התפרצויות שמש, כלומר שנות מקסימום, מה שלפי המודלים יקרה בשנת 2024-25, תהיינה הרבה שערות שמש, יש סכנה ללוויינים, יש סכנה למערכות חלליות, ואפילו לאסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית.
שוב, כשאתה מדבר על שערות שמש, למה הכוונה? לחלקיקים שנפלטים מהשמש?
נכון, ממש פלזמה שמואפת, גזים מיוננים שנפלטים במה שנקרא CME, או פליטות מסה מהאתרה של השמש, Coronal Mass Ejection, זה בועות או שלהבות שמש אדירות, שפשוט יכולות לעטוף את כל כדור הארץ. אני רוצה להרגיע את המאזינים, זה לא יבהיר שום דבר, אבל זה יגרום לסערות גיאומגנטיות עזות, שבמקרים קיצוניים, והיו כאלה בעבר, תועדו כאלה, למשל אירוע קרינגטון ב-1859, שהביא לכך שקווי טלגרף, קווי מתח גבוה, תוגנו לחלוטין בגלל הסערות המגנטיות. וואו. אנחנו מאוד דואגים שכזה אירוע יתרחש במחזור הקרוב, או הבא אחריו, או מתישהו בעתיד, ולכן מנטרים את השמש כל הזמן כדי לתת איזשהו מרחב התראה לפני התפרצות שמש. אבל כאמור, אנחנו עכשיו בשנת מינימום, המינימום של פעילות השמש, ולכן השמש כל כך נקייה. עוד נקודה, ואני רוצה פה להתייחס למה שאמרת בפתח דבריך, על השפעה על אקלים או על מזג אוויר.
כן.
בשנות המינימום, כמות האנרגיה שמש פולטת נמוכה יותר ב-0.1%. לכאורה מספר קטן, אבל הוא משמעותי, משום שבמערכת כמו כדור הארץ, אם אתה מכניס פחות אנרגיה מבחוץ, אז מן הסתם יש לזה השפעה על כל התהליכים האקלימיים והאטמוספירים שאנחנו רואים. אבל, וזה אבל גדול מאוד, לצערנו, האפקט או התגברותו של אפקט החממה מאפילה על התרומה הקטנטנה הזאת של השמש, ואנחנו ממשיכים במגמת התחממות כמעט ללא הפוגה. 2018, להזכיר למאזינים, הייתה השנה החמה מספר 4 ברקורד, מתוך 19 שנים של המאה ה-21.
זהו, כי אני רציתי לשאול,
שברוסיים.
כי אם השמש שלנו עושה בעיות, מדוע שלא לנטוש אותה ולהסתובב סביב שמש אחרת, אולי יציבה יותר, ללא כתמים, אבל מתברר שההשפעה של זה היא באמת קלושה או בטילה ב-60 יחסית להשפעה של ההתחממות הגלובלית.
נכון, אתה צודק לגמרי.
אין צורך לעזוב את השמש.
לא, אי אפשר גם לא בשלב הזה לפחות. מתישהו, אתה יודע, אם אנחנו חושבים בטווחים מאוד מאוד ארוכים, היות שהשמש היא כוכב, מה שאנחנו קוראים בסדרה הראשית, ואנחנו יודעים את הסוג שלה ואת מהלך חיי האסטרופיזיקאים, אפשר לנבא את קיצה בעוד 3-4 מיליארד שנים, כשהיא תתחיל לחלות את הדלק המימן שבוער בליבה, ולכן מתישהו מין האנושי, כן, 3-4 מיליארד שנים מעכשיו, יצטרך לחשוב על מערכת השמש.
בהמשך לדברים שלך, כל מה שקורה בשמש זה בעצם מימן שהופך להליום, נכון? זה התהליך העיקרי שמתרחש שם.
נכון, לכוכבים בסדרה ראשית, שזה השלב המרכזי של חייהם, זה התהליך שמתבצע. היתוך מימני של 4 אטומי מימן למולקולה אחת של
הליום, אותו גז אהוב מהבלונים שמרחף, זה מה שקורה בשמש. ואנחנו נהנים מאנרגיה שהיא תוצר לוואי של התהליך הגרעיני המופלא הזה.
נכון, נכון, אתה צודק. ושוב, יש לזכור שהשמש היא לא נצחית, בניגוד אגב לתפיסה היוונית הקלאסית, כן, שגרמי השמיים הם מושלמים ונצחיים, וזה אגב הייתה אחת הסיבות שאם אני חוזר רגע להיסטוריה, גלילאו הסתכסך עם הכנסייה, משום שהוא זיהה שהיא לא כדור חלק ומושלם נצחי, אלא שיש עליה כתמים ושהם נעלמים, כלומר השמש היא פגומה, וכשהוא פרסם את זה, בין יתר הדברים, זה העלה את חמתה של הכנסייה באותה תקופה, כי הוא היה באמת פורץ דרך כתצפיתן וכפיזיקאי, שגילה שמה שחשבו זה לא באמת מה שרואים.
אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה וחלל פרופסור יואב יאיר, תודה לך.
תודה דודו, להתראות.
שלום לכם, שלושה שיודעים ספשייל סיכום שנה בתחום חקר החלל. אני דודו ארד, איתי באולפן הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, שלום לך.
היי.
השנה עסקנו בשלל ענייני מדע וידע, ובעיקר עניינים שקשורים לחלל, ונדהמנו לראות, אנחנו אמנם במדיום שהוא לא ויזואלי, אי אפשר לראות ברדיו, אבל התמונה הראשונה בעולם של חור שחור פורסמה על ידי סוכנות החלל האירופית, תמונה מדהימה, אני לא יודע אם נתקעת בתמונה.
הוא דומה לאקס שלי?
אלא אם הוא כתום, אם הוא טבעות כתומות כאלה מעניינות, תמונה מרהיבה.
הוא חור שחור והוא כתום?
כן, לא, הוא חור שחור, אבל האור, קוראים לו חור שחור, כי האור נבלע לתוכו, בשל העוצמה הגרביטציונית שלו. אפילו קרני אור לא מצליחות לעבור, אלא נשאבות פנימה.
עכשיו אני מבינה מה זה החור שחור בחיים שלי. כן, ככה.
אגב, החור השחור הזה
שואב את כל הכספים שלי, זה בדיוק אותו דבר.
כן, לכל אחד מאיתנו יש איזה תחביב כזה. הוא נמצא במרכז גלקסיית שביל החלב, הגלקסיה שלנו, הפריים הוא מדהים, ואני מאוד מקווה שראיתם את התמונה הזו, אנחנו שוחחנו על התמונה הזו עם פרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית.
שלום, בוקר טוב.
טוב, התמונות עדיין לא פורסמו, נכון?
התמונות לא פרסמו, יש הרבה מאוד סימולציות וחישובים שמנבאים איך זה צריך להיראות, אבל את התמונה האמיתית אנחנו נראה היום רק במסיבת העיתונאים.
וואו, אז על פי הסימולציות, איך נראה חור שחור מלבד כמובן שחור?
קודם כל ישנו גוש, ישנו כתם שחור במרכז התמונה, זה החור השחור עצמו. אבל החור השחור בעצם כוח הכובד העצום שלו פועל כמו שהעדשה פועלת, והעדשה הזאת מעוותת את מה שנמצא מסביבו, ולכן מה שיותר חשוב ומה שמעניין אותנו זה לא הכתם השחור שנמצא במרכז התמונה, אלא הצורות שיופיעו מסביב, ולפי הצורות שיופיעו מסביב נוכל ללמוד הרבה על התכונות של החור השחור. למשל, השאלה שמאוד מרתקת, האם החור השחור מסתובב, ואם הוא מסתובב, באיזה מהירות הוא מסתובב, ומה כיוון הסיבוב, ודברים כאלה.
וואו, עכשיו, אני מבין שיש מושג שנקרא אופק האירועים, שתמיד מדברים עליו בהקשר של חורים שחורים, שזה הקצה של החור השחור, נכון? מה זה בדיוק?
כן. אופק האירועים זה אזור, השפה של החור השחור, זה בדיוק הקו שפנימה יותר אנחנו לא יכולים לראות. זה כמו אופק. אופק, המשמעות של אופק זה מקום שאתה לא יכול לראות מעבר אליו. התוספת של המילה אירועים זה תוספת טכנית, אבל המשמעות הפשוטה לכל אחד מאיתנו שפשוט להבין את הרעיון, האופק הזה הוא פשוט אופק שאי אפשר לראות מעבר אליו. בניגוד לאופק הרגיל שאנחנו מכירים בכדור הארץ, שהוא זז יחד איתנו ואנחנו יכולים לזוז ולראות מעבר לאופק, כאן האופק הזה הוא אבסולוטי, ובשום אופן אנחנו לא יכולים לראות מה שקורה, מתרחש בפנים. זה הכתם השחור שיהיה במרכז התמונה.
עכשיו, העובדה שיש חור שחור במרכז הגלקסיה שלנו, מעידה בהכרח שזה חור שחור שמחזיק את כל הגלקסיה, הוא כמו המעין שמש של מערכת השמש, או שזה פשוט עוד אלמנט שנמצא במערכת, בגלקסיה?
לא, זה לא דבר כמו השמש שמחזיק את הגלקסיה שלנו, כי החור השחור הזה הוא, כמה שהוא ענק, הגודל שלו הוא פי 4 מיליון יותר גדול מאשר השמש מבחינת המסה שלו, המסה הזאת קטנה מאוד ביחס ליתר הגלקסיה. הוא משפיע רק על האזור של מרכז הגלקסיה, הוא לא משפיע על האזורים הרחוקים של הגלקסיה, שבעצם מחזיקה את עצמה. בכוח הכובד של עצמה. אז מבחינה הזאת זה לגמרי שונה ממערכת השמש, וזה דבר שאנחנו עד היום לא ברור לנו, ואולי המדידות התוצאות האלה ייתנו קצת אור בכיוון התמונה הזאת, מה המשחק בין ההשפעה של החור השחור לגלקסיה, מה בא קודם, הגלקסיה קודם, החור השחור קודם, מי משפיע על מי ואיך.
ומתי התמונה תפורסם?
התמונה תפורסם היום במסיבת העיתונאים, שתתרחש במקביל בכמה ארצות, כי הפרויקט הוא פרויקט בינלאומי שמשתתפות בו הרבה מאוד ארצות. יש פה אפקט טכני עצום, מכיוון שהגודל של החור השחור הזה הוא קטן נורא, ומבחינה הזאת זה שקול לראות מטבע של שקל בערך שנמצאת על הירח, לזהות דבר כזה.
טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ובוודאי נשמח לשמוע מה היה במסיבת העיתונאים. אנחנו מודים למי שדיבר איתנו מאנגליה, מלונדון, האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצן, מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה ויום טוב לכולנו.
שלום לכם, שלושה שיודעים, ספשייל סיכום שנה בתחום חקר החלל. שלום לך, סטנדאפיסטית חגית גינזבורג.
שלום, שלום. באתי מהחלל.
את הגעת באמת מחלל, מכוכב הלכת צדק.
כוכב הלכת רמת גן.
רמת גן.
רגע,
שם?
מה אומרים, שנשים הן מנוגה וגברים מצדק?
יש איזה ספר כזה.
סבבה, אין לי בעיה לבוא כן. מצדק. ממאדים.
מעניין, באמת פעם דיברו באמת על הפער, היו שנים שבהם היה אופנתי לדבר על ההבדל בין גברים לנשים.
גם עדיין מדברים על זה.
זהו, שהיום, אבל בעידן הפוליטיקלי קורקט, קשה לדבר על הבדלים מובהקים. היום זה הכל פלוי.
לא, אפשר לדבר, אנחנו מאוד שונים. כלומר, אנחנו הרבה יותר חכמות מגברים, הרבה יותר מוצלחות. לא, סתם, אבל
אם כן, השידור כרגע מורד לצורכי תיקון האנטנה.
לא, יש הבדלים, זה בסדר לדבר על ההבדלים, פשוט ממקום של שוויון. בתקופה היו מדברים על זה כאילו נשים הם פחות. הייתה איזו תיאוריה של אנשים יש מוח יותר קטן משל גברים. כל מיני דברים כאלה.
מעניין מי הגה את התיאוריה.
יש לי תחושה עמומה שזה היה גבר.
כן, בדיוק.
תחושה עמומה.
אוקיי, אבל טוב, אז כן, נכון, כמובן שיש הבדלים, אבל שוב, גם המציאות היא תמיד יותר מורכבת מכל הכללה.
אז מה קורה בצדק? פתחו בר חדש, משהו?
אז בצדק גם נפתח בר חדש אקטיבי, וגם השדה המגנטי מתברר של כוכב הלכת צדק משתנה, כך גילתה הגשושית של סוכנות החלל האמריקאית ג'ונו, שחוקרת את המקום. השדה המגנטי המשתנה של צדק קשור בין היתר גם למעין רוחות שם, והחוקרים מקווים שהתגלית הזאת תסייע לחוקרים לפענח את המבנה הפנימי של צדק, וגם מה בדיוק קורה שם באטמוספירה. זה מאוד מסקרן מה שקורה.
זה נשמע לי כמו מקום מעולה לתלות בו כביסה. אם יש רוחות.
לא בטוח שיש שם קרקע בכלל.
אפשר להרגיע משהו.
אבל לתלות כביסה ככה ב...
כן, אם יש רוח.
אפילו לא באוויר.
אני חושבת פרקטית.
אין ספק.
אני גם בא לי קצת לקנות גשושית כשניצא מהשידור. זה נשמע, מילה כזאת חמודה, גשושית.
נכון, האמת שזו באמת מילה חמודה, למרות שצריך לומר גשושית.
גשושית? כי היא מגששת.
כי היא גשושית, אבל גשושית. אבל זו עדיין מילה חמודה.
אני רוצה, אני הולכת לקניון לקנות, יש לי תלושים לחם.
כן, הכל הופך להיות קניות בידיה של הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג. הנה שיחה שערכנו עם פרופסור יוחאי כספי, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן וחבר בצוות המדעי של חללית ג'ונו של נאסא. הנה השיחה.
בוקר טוב, דודו.
טוב, אנחנו נשמח להבין מה המשמעות הכותרת שהשדה המגנטי של כוכב הלכת צדק משתנה. באיזו תדירות? מה קורה שם? האם יש בכלל קרקע בכוכב הלכת צדק?
לא, אין קרקע מוצקה, זה כוכב לכת גזי מה שנקרא, כלומר הוא עשוי מגז ונוזל בעומק שלו, ובפנים עמוק עמוק אולי יש איזושהי ליבה מוצקה, זה עדיין שאלה פתוחה.
אוקיי, אז אנחנו יודעים שאי אפשר לנחות ממש, וכפי שאמרנו, ותקן אותי אם אני טועה, הגשושית של נאסא ג'ונו מקיפה את כוכב הלכת צדק, ומנסה למצוא כל מיני תופעות אטמוספריות, מגנטיות וכולי. אז מה פשר השדה המגנטי של כוכב הלכת צדק? איך הוא נוצר ומדוע הוא משתנה?
אוקיי, אז בוא נתחיל קודם מהגשושית ג'ונו שהזכרת. אז ג'ונו אכן מקיפה את צדק כל 53 יום, במסלול מאוד מיוחד, מסלול קוטבי, כלומר היא עוברת מקוטב לקוטב, ונמצאת זמן מאוד קצר סמוך לצדק ומתרחקת מצדק, כלומר רוב הזמן, רוב 53 יום היא רחוקה מצדק, ובעצם רק שעתיים היא עוברת מקוטב לקוטב, והמסלול המיוחד הזה מאפשר להתקרב לצדק מאוד, 4,000 קילומטר מעל שכבת העננים של צדק, ואז אם זאת באמת את הדברים שהזכרת, את הרוחות האטמוספריות, השדה המגנטי וכולי. מה שקורה בעומק צדק, הגז נעשה מיונן, כלומר הוא נוצר שם שדה מגנטי מאוד חזק. רוב הפלנטה בעצם, 90% מהנפח שלה הוא גז מיונן, כזה שמסתובב, הפלנטה מסתובבת מהר, יום בצדק הוא 10 שעות. הדבר הזה יוצר שדה מגנטי מאוד מאוד חזק.
זאת אומרת, זו תופעה חשמלית שיוצרת את השדה המגנטי?
זה נובע מזה שהגוף מסתובב מהר והחלקיקים בו טעונים, כמו בכדור הארץ למעשה. כן. ונוצר שדה מגנטי מאוד חזק, שהוא פי 20 אלף יותר חזק מהשדה של כדור.
וואו.
הגילוי הוא שהשדה המגנטי הזה משתנה בזמן. כלומר, אם משווים את המדידות למדידות פחות מדויקות אמנם, שנעשו לפני עשרות שנים, אז רואים שינוי בשדה המגנטי. ויותר מזה, קבוצת המחקר שעשתה את העבודה הזאת, הצליחה לקשר בין השדה המגנטי, בין השינויים בשדה המגנטי, לבין הרוחות על צדק, לבין התנועה של הנוזל בתוך צדק.
כשמדברים באמת על רוחות אטמוספריות, למה הכוונה במחקר עצמו?
אז הכוונה היא רוחות ממש כמו שיש על כדור הארץ. יש בצדק, כשמסתכלים על צדק, אז יש מנפסים לבנים ואדומים כאלה מפורסמים. אלה קשורים לתנועה של הגז, תנועה ממערב למזרח וממזרח למערב. רוחות סילון, כמו שיש בכדור הארץ. רק שבצדק, מכיוון שאין קרקע מוצקה, הרוחות סילון האלה ממשיכות מאוד עמוק לתוך הפלנטה. לפני שנה, ניסוי שקבוצת המחקר שלנו כאן במכון ויצמן הובילה, מראתה שהרוחות האלה נמשכות לעומק של כ-3,000 קילומטר אל תוך הפלנטה, ומה שהקבוצה עכשיו גילתה, שאותן רוחות הן אלה שמזיזות את השדה המגנטי, ומשנות אותו.
עכשיו, אלה דברים שבאמצעותם אפשר להסיק משהו על השדה המגנטי כאן שלנו בכדור הארץ?
אז כמובן שאנחנו יודעים שהשדה המגנטי של כדור הארץ גם כן משתנה, ועד היום לא הייתנו אף דוגמה אחרת, של אף פלנטה אחרת שגם בה משתנה השדה המגנטי. עכשיו אנחנו רואים שזה קיים התופעה הזאת גם בצדק. בכדור הארץ השדה המגנטי הוא לא מובן לחלוטין, ואת השינויים האלה אנחנו רואים ממש בימי חיינו. אנחנו נרזק את המצפן בתור ילד, אז הוא כיוון בכיוון אחד, והיום המצפן יכוון קצת לכיוון אחר, כלומר, הקוטב המגנטי של כדור הארץ נע כל הזמן. כשהיית ילד אז הוא מכוון לכיוון מרכז קנדה, היום הוא מכוון לכיוון גרינלנד.
זאת אומרת, כשאני משתמש במצפן, אז המחט בכל פעם מראה לי צפון אחר, כי השדה המגנטי זז, משתנה?
נכון, לא בכל פעם, כלומר, אם תחזיק אותו היום ותחזיק אותו מחר, כמובן שזה לא ישתנה, אבל על פני עשרות שנים, כן, השדה המגנטי משתנה, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו גם שקורה בצדק.
וואו.
כן, אני רוצה להוסיף משהו, שלום יוחאי.
אני משליך את המצפן שלי, כן.
כן, יוחאי, היי, זה יואב יאיר. רציתי להזכיר גם ששדה הגיאומגנטי גם אפילו הופך את הקוטביות שלו.
כן, לא רציתי באמת להגיע לשאלה כל כך קיצונית, אבל זה אומר שיבוא יום והמצפן שלנו יצביע לכיוון דרום?
נכון, על פני סקאלה הרבה יותר גדולה, כלומר על פני מאות אלפי שנים.
כן, השליחו את המצפנים, לא אפקטיבי. לא?
כן, תקשיב, זה עדיין יצביע,
אנחנו
פשוט נצטרך לחייל את הצבעים של המחט, אבל חשוב לציין גם שבמהלך ההיפוך הזה של השדות המגנטיים, יש פרקי זמן ארוכים, שכנראה השדה כל כך חלש עד נעלם לחלוטין, מה שהופך, וזה קשור לנושא שעליו דיברנו, את החיים על פני כוכב הלכת שלנו לחשופים לקרינות טעונות מהחלל, כי במידה מסוימת המגנטוספירה של כדור הארץ שעוטפת אותנו כמין בועה של שדה מגנטי מגוננת עלינו.
זאת אומרת, זו לא סתם תופעה שאנחנו מדברים עליה, זו תופעה אפקטיבית, היא מגנה עלינו מפני נזקים של השמש למשל, השדה המגנטי, נכון?
אם לא היה את השדה המגנטי הזה, אז חלקיקים טעונים מהשמש היו מגיעים לפני כדור הארץ, ודברים למשל כמו שכבת האוזון שמגינה עלינו, יכול להיות שלא היו קיימים בגלל הסוג אינטראקציות האלה. כלומר, השדה המגנטי יש לו חשיבות עצומה בעצם זה שיש פה חיים על כדור הארץ. בצדק כמובן שאין חיים, אבל גילינו עכשיו דוגמה נוספת שבה יש שינויים בשדה המגנטי, וזה יעזור לנו להבין שדה המגנטי גם של כדור הארץ, וגם בכלל להבין את כל התופעה הזאת קיימת.
טוב, אז הנה גילינו ש... גם אין חיים בכוכב הלכת צדק. פסלנו את כוכב הלכת צדק.
כן, טוב, אבל אולי על אחד מירחיו האדירים כן יש משהו שאולי היה בעבר, או אולי אפילו בהווה, קשור להופעת חיים ביולוגיים, כמו שאנחנו מכירים, כי אחד מהירחים הגליליאנים, אותם ארבעה הגדולים של צדק, יש מתחתיו, לפי השערתנו, הירח אירופה, אוקיינוס, מתחת לפני השטח.
שבאמת חוקרים הרבה מאוד את אותו ירח, נכון? של צדק.
כן, ויש משימה...
שמדברים לא מעט על אירופה.
נכון, יש משימה שעכשיו מתוכננת, שנקראת ג'וס, ושתשוגר עוד, נדמה לי, 8 שנים.
לכיוון... עוד 3 שנים.
3 שנים, הידד, יותר טוב.
ב-2022, האמת שיש מכשיר ישראלי שישב על ג'וס, מכשיר שאנחנו מפתחים כאן במכון ויצמן, שנועד לעשות מדידות של האטמוספירה של צדק אמנם, אבל החללית תעשה מדידות גם על צדק, גם על הירח אירופה, כמו שיואב הזכיר.
הולכים לחקור את הירחים המוצקים הגדולים.
מה מים יש שם?
אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן וחבר בצוות הגשושית ג'ונו של נאסא, פרופסור יוחאי כספי, תודה לך על השיחה הזו.
בוקר טוב, תודה לכם.
שלום לכם, 3 שיודעים ספיישל סיכום שנה. אנחנו מסכמים את השנה בתחום חקר החלל. אני דודו ארד, איתי באולפן חגית גינסבורג, הסטנדאפיסטית, ומי שיש לה ליין סטנדאפ. אנחנו רוצים לעבור ולדבר, או לשמוע שיחה שערכנו ליתר דיוק, שעוסקת בתופעת ההשמנה של חורים שחורים.
בוא נדבר על תופעת ההשמנה.
במרכז הגלקסיה שלנו שוכן חור שחור ענק, שמסתו 4 מיליוני מסות של השמש, זה הרבה.
שככה אני מרגישה אחרי ארוחת חג.
מי מאיתנו לא?
4 מיליוני מסות.
הכיף בלאכול זה להגזים, ואתה נהנה מההגזמה.
ואז אתה שונא את עצמך.
אבל תוך כדי גם, אני מבין מה את אומר. איך חורים שחורים מגיעים למסה אדירה כזו?
בורקסים.
זהו, מצחיק, אבל אז מה הם אותם בורקסים של החורים השחורים? זו בדיוק השאלה שבה עסקו החוקרים. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור בני טרכטנברוט, חוקר ומרצה בבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. הנה.
שלום, שלום.
אז בוא, אם תוכל, אנחנו מסוקרנים כולנו, לשמוע מה גיליתם, איך באמת חור שחור, שאולי נסביר מעט למאזינים ולמאזינות, מדובר אולי אתה תגדיר את זה טוב ממני, אבל משהו שיש לו מסה אדירה, ומרוב שהמסה שלו אדירה, אז הוא כבר שואב את האור וכו', ממש מייצר איזה מין עיוות במרחב, מרוב שהוא מסתי, מאיפה הוא מקבל את המסה?
נכון מאוד, אז חורים שחורים הם בהתחלה היו מין יצירים תיאורטיים כאלה, נקודות במרחב שאפילו אור לא יכול לברוח מהן, אבל במציאות של ימינו, של המאה ה-21, אנחנו מבינים שהיקום מלא חורים שחורים, בפרט חורים שחורים ענקיים, במרכז כל גלקסיה כנראה יש אחד כזה ענקי, הזכרת כבר דודו את זה שבמרכז שביל החלב, הוא עוד יחסית צנוע, יש כאלה שמגיעים למיליארדים רבים של מסות שמש, ואכן הם שואבים גז ואולי כוכבים מהסביבה הקרובה אליהם. הם לא שואבים הכל הכל, על מה שמתקרב מספיק נכנס אליהם ולא יכול לצאת. העניין הוא שאנחנו רואים חורים שחורים או דוממים, אלה שלא גדלים הרבה. ושוב, החור השחור במרכז שביל החלב הוא דוגמה טובה, הוא שם, אנחנו רואים שהוא משפיע קצת על כוכבים סביבו, אבל הוא לא גדל. ויש את אלה שגדלים באופן קבוע. אנחנו רואים אותם כ-10% מהחורים השחורים. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה תופעות חדשות שקשורות בחורים שחורים שנדלקים פתאום. הם פתאום מתחילים לאכול, הם היו דוממים, ואנחנו עוקבים אחריהם כמו במין איזה סרט וידאו בעזרת סקרי שמיים רחבים, ואנחנו ממש רואים אותם מתחילים את הארוחה.
וואו, פשוט מתחילים להשמין ולגדול.
נכון, במקרה וואו. שלנו, של התגלית שפורסמה אתמול, אנחנו מדברים על חור שחור שידענו בעבר שהיה לו קצת פעילות, קלטו אותו בקרני רנטגן, באקס-ריי, כבר לפני שנים, אבל גם הוא היה יחסית רגוע. פתאום הוא התבהר פי 50 ואף יותר, אנחנו מבינים מזה שקצב הנפילה של גז עליו, קצב הזלילה שלו, גדל באופן משמעותי. ממש, תוך כמה שבועות הוא הגדיל מאוד את התפוקה שלו. בהתחלה חשבנו שהוא בלה אולי איזה כוכב, זה מה שבדרך כלל קורה כשהאור גדל באופן פתאומי, אבל המשכנו והמשכנו לעקוב, והוא לא הפסיק. לא הגיוני שכוכב אחד קטן, מסכן, שנופל על חור שחור, יאפשר לו לאכול, לזלול, לגדול במשך שנה. אנחנו עכשיו עוד מעט מתקרבים כבר לשנתיים מאז הגילוי, והוא לא מפסיק.
אז מה ההסבר באמת לעניין?
שאלה מעולה, אנחנו, האמת, חייב להודות, לא באמת יודעים. לכן אמרנו, יש פה סוג חדש כנראה, וואו. של מנגנון להדליק חורים שחורים. לא מדובר בהכרח בנפילה של כוכבים. אולי משהו שעורר את כל הגז סביבו, אולי יש התארגנות מחודשת של הגז, אולי גלי הלם בתוך הגז שסביבו, אולי זה כן קשור ליותר מכוכב אחד שעוברים בסביבה, מפריעים מאוד לגז, ומתספקים את החור השחור לעוד הרבה זמן.
וואו, עכשיו, מוכר ברשותך לשאול שאלה, אם כבר אנחנו מדברים על חורים שחורים, שזה משהו שנשמע לנו תמיד בין מדע בדיוני למדע שהוא לא בדיוני, החור השחור שנמצא במרכז מערכת, במרכז הגלקסיה שלנו, לא השמש שאני מתקן, מרכז הגלקסיה, האם הוא הכרחי? זאת אומרת, לכל גלקסיה יש איזו נקודה שסביבה הכל נע וזה חור שחור כזה?
לא, זה ממש לא הכרחי. כשחושבים על זה, כמו שאמרת, תמיד בדמיון שלנו וקצת במדע בדיוני, חושבים שחורים שחורים זה מפלצות שמניעות הכל, שואבות הכל. זה לא בהכרח ככה. לרוב הגלקסיה בכלל לא אכפת. זה מה שמקשה מאוד על המחקר. אם החורים השחורים האלה לא זוללים, קשה מאוד לשים לב שהם שם. זה רק ממש מספר כוכבים במרכז שביל החלב, שמעקב מתמיד של קבוצות מחקר אחריהם, גילה שהם בעצם נעים סביב איזה משהו בלתי נראה, זה מה שמאפשר לנו להבין שיש שם חור שחור. יש עוד מנגנוני קרינה באנרגיות גבוהות שאי אפשר להסביר בלי חורים שחורים, אבל על פניו נראה שלרוב הגלקסיות לא מאוד אכפת, אבל יש היום הרבה רעיונות שאומרים, כן, אולי החורים השחורים כן משנים משהו בגלקסיות. אולי הקרינה העצומה הזאת מהם, למשל, מפסיקה את יצירת הכוכבים בגלקסיות.
וואו, אולי, כן, בבקשה.
אולי ההיסטוריית גידול של גלקסיות, הצורה שהן נראות, המסה הסופית שמגיעות אליה, אולי כל זה קשור באותו חור שחור מפלצתי, נכון, אבל קטן, שנמצא במרכזן.
טוב, זה נשמע מרתק. אגב, כשאתה מדבר על בליעה, של, למשל במקרה של כוכב לכת, מה קורה לכוכב הלכת שנבלע לתוך חור שחור? מה קורה לחומר עצמו?
זו שאלה טובה. קודם כל, אנחנו כרגע, גם מהבחינה התיאורטית וגם מהבחינה של התצפיות, אנחנו יכולים לראות בעיקר מה קורה עם כוכבים שנבלעים על ידי חור שחור. אנחנו רואים מצב שבו הכוכב בעצם נקרע או נקלש, משהו כמו חצי ממנו, אולי בכלל מואף, הרחק מאחור השחור, אבל חצי מהמסה שלו נתלשת ולאט לאט נספחת במין ספירלה כזאת על פני החור השחור. שוב, זה מה שאנחנו יכולים לראות, כי אילולא זה היה נתלש ואילולא הייתה ספירלה כזאת שמתחממת מאוד, לא היינו יכולים לראות קרינה. אם כוכב היה נע ישר אל החור השחור, לא היינו רואים שום דבר כנראה.
טוב, זה מדהים הדבר הזה. אתה אומר שיש חורים שחורים שפתאום מתחילים לאכול, כפי שקראת לזה, להידלק ולהתחיל לאכול כל מיני כוכבי לכת מסביב וכולי. זאת אומרת, נכון, זה לא תמיד תהליך לינארי שאו קורה או לא קורה.
נכון, וזה מה שמרתק עכשיו, כמו שאמרתי, זה בזכות סקרים חדשים שהרבה אנשים בישראל, באופן כללי אני אגיד מעורבים בהם, סקרים שמנסים לספק לנו מין תמונת וידאו, שידור חי של היקום סביבנו, זה מאפשר לנו למפות את אלה שנדלקים, ואני חייב לציין שיש גם כאלה שנכבים, זה גם מעניין, זה הצד השני של התופעה, מכל נסיבות טכניות, קשה לנו כרגע לעקוב אחרי הרבה כאלה, אבל זה בפירוש חלק מה... תעלומה הזאת של כל הגידול וההיסטוריה של החורים השחורים הענקיים, איך הם מגיעים למסה שלהם וגם למה הם נרגעים בסופו של דבר.
טוב, מדהים, אנחנו נשמח לשמוע אם יהיו עדכונים כמובן בקשר לחורים השחורים. תודה רבה לך כמובן. דוקטור בני טרכטנברוט, חוקר ומרצה בבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
שלום לכם, שלושה שיודעים ספיישל סיכום שנה בתחום חקר החלל. אני דודו ארדיטי באולפן הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, את עושה הרבה מאוד סטנדאפ שעוסק באמת בחיים שלך, אבל לצד הסטנדאפ את גם התחלת לעשות מדיטציה.
נכון.
ואת הפכת להיות אדם רוחני, יוגי.
יש לי אפילו מטפל רוחני.
באמת?
כן, והוא אמר לי...
באמת זה כיף הדברים האלה, אני מוכרח לומר.
זה מאוד כיף, הוא מטפל מדהים.
זה מאוד לא מדעי לומר, אבל יש משהו מפנק בזה, זה כיפי.
יש משהו נורא נעים ונחמד בלשמוע כל מיני תיאוריות על, על העולם הזה, והוא אמר לי, בדיוק בשבוע שעבר, הוא הסתכל עליי ואמר לי, אני רואה המון שכבות של אנרגיה סביבך, המון שכבות, המון שכבות, ואז אמרתי לו, אני לא מבינה, גם אנרגטית אני שמנה, כאילו ככה זה עובד. אז כן, אני עושה מדיטציות, בקטנה, אתה יודע.
זה, זה עובד? אני, זה, מתי שאני אתחיל לעצור?
תראה, הרעיון הוא לא להפוך לאדם רוחני, הרעיון הוא להיות נוכח ברגע, ולהיות כן. מסוגל להשתיק את המחשבות שלך.
שזה אגב משהו מדהים בסטנדאפ, כשאתה בהופעה עצמה, אתה חייב
אתה
להיות כאן ועכשיו.
אתה ממש בסוג מדיטטיבי, נכון.
נכון,
וזה נורא
נכון.
קשה.
מאוד, נכון.
אז בעצם מדיטציית מיינדפולנס עוזרת לך פשוט להיות סוג של מתבונן, וכשאתה אתה רואה את המחשבות, חולפות, ואתה לא נותן להן להשפיע אליך או לנהל אותך.
בעיקר אנחנו האויב הגדול של עצמנו,
אנחנו
המחשבות.
אנחנו
האויב,
ממש, וואו, ממש.
נוראי. אז שימי לב, אגב, אויבים, לפעמים ההסתה זהו פתרון של בעיה, ולא בעיה.
בחלל.
בחלל כמובן. לפי מחקר חדש, ניסיון לפוצץ אסטרואיד שמתקרב לכדור הארץ באמצעות טילים גרעיניים, או באמצעות שיגור של גוף שהתנגש בו, לא בהכרח יעזור לנו, כך על פי מודל ממוחשב שיצרו חוקרים בארצות הברית, כי אסטרואידים מסוגלים לספוג נזקים עצומים ולבנות את עצמם מחדש, והרסיסים עדיין עלולים להגיע לכדור הארץ,
וואו.
ולכן עדיף לא לפוצץ את האסטרואיד, אלא רק להסיט אותו.
אז אפשר להגיד לאסטרואיד שאסטרואיד אחר אמר עליו שהוא לא בסדר, ושהוא...
זו הסתה טובה,
אתה רואה?
בדיוק.
ואז כאילו הוא יעלה וילך.
או פשוט איכשהו קצת, כי זו הסתה קטנה, זוויתית קטנה. הנה השיחה שערכנו עם ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן.
שלום, בוקר טוב.
אז האם תוכל להסביר לנו, אני לא כל כך הבנתי את המחקר הזה, כי כשיורים, כשמשגרים טילים גרעיניים לעבר האסטרואיד, מן הסתם גם מנסים לפרק אותו, אבל גם מנסים להסיט אותו. אז תעשה לנו סדר בדברים האלה.
טוב, הרעיון הבסיסי של לשגר טיל גרעיני זה לא להסיט אלא לפרק, פשוט לפוצץ את האסטרואיד ולגרום לכך שהוא פשוט ייעלם, או הרסיסים שלו יתפזרו והוא ייעלם. ומה שמסתבר, ואפילו יש סרטים, יש את הסרט המפורסם עם ברוס וויליס כמדומני על
ארמגדון, כן.
כן, אז יש סרט מפורסם בדיוק על הרעיון הזה. ומסתבר שמה שעובד בסרטים לאו דווקא עובד במציאות, אז עשו סימולציות נרחבות במחשב, ומסתבר שאם האסטרואיד באמת מספיק גדול ומסוכן בשביל לפגוע בנו, אז אנחנו לא נוכל לפוצץ את כולו, ואחרי שנפוצץ אותו חלקית, אז הרסיסים יימשכו בחזרה, בפשוט כוח המשיכה של מה שנשאר, ימשוך בחזרה את הרסיסים, והם פחות או יותר יתחברו לגוש אחד שימשיך לנוע באותו כיוון אלינו. ולכן זה לא פשוט, זה פשוט דבר שכנראה לא יעבוד, לפחות לפי הסימולציות האלה, שהן נראו מאוד משכנעות, ומה שנשאר לעשות זה פשוט לעשות דבר אחר, זה לדחוף אותו, לא לפוצץ, אלא לדחוף. וכאן צריך לציין שמספיקה אפילו דחיפה קטנה, שתסיט אותו מהמסלול, ואם הוא יסט מספיק מהמסלול, אז הוא יפספס אותנו, אפילו בכמה עשרות, מאות, אלפי קילומטר, זה מספיק טוב בשביל שלא יקרה שום דבר.
עכשיו, איך מסיטים אסטרואיד ממסלולו?
צריך פשוט להתנגש בו בעדינות, לא בפיצוץ דווקא, אבל עם מסה גדולה. הלוגיקה היא שונה לחלוטין. במקרה הראשון אז אנחנו שולחים טיל שיכול להיות קטן, שהמטרה שלו לפוצץ. במקרה השני אנחנו צריכים לשלוח מסה מספיק גדולה, שפשוט תיתן דחיפה קטנה. הדחיפה הקטנה הזאת היא יכולה להספיק להזיז אותו מהמסלול שלו. אבל בשביל זה צריך מסה גדולה, וצריך גם כמובן לחשב את הכיוון המדויק בשביל שהאפקט יהיה מקסימלי.
עכשיו ראיתי שבנאסה יבחנו כבר את התיאוריה הזו, או את הגישה הזו כבר ב-2022, הם מתכוונים להסיט אסטרואיד בשמיים?
כן, כן, זאת הכוונה. הכוונה היא לנסות לבדוק את זה, פשוט לבחור איזה אסטרואיד ולהסיט אותו להסיט אותו. אך אגב, וקוריוז, זה ממש נחמד, אתמול הרצה אצלנו מדען גרמני, אנדרס בורקרט, שיש אסטרואיד על שמו. אז ששוחחנו על זה, הוא אמר, כן, אני מקווה שלא יזיזו את האסטרואיד שלי.
אוקיי. אבל טוב, זה לא פייר, זה. יש לו אינטרס אישי בעניין הזה. יש סכנה, אנחנו שומעים מדי פעם על אסטרואיד שמתקרב לכדור הארץ, שאולי צפוי להתנגש, גם שמענו על אולי מקרים בהיסטוריה, שזה משהו שהוא קורה, זאת אומרת, זו סכנה ברורה, מיידית?
סכנה ברורה כן, מיידית לא. די ברור היום, אחרי הרבה תהפוכות בתיאוריה הזאת, שלפחות אחד האירועים החשובים ביותר שהשמידו חיים על פני כדור הארץ, האירוע שהשמיד את הדינוזאורים, היה פגיעה של אסטרואיד בכדור הארץ. אפילו יודעים לזהות כאן הייתה פגיעה במפרץ יוקטן של יד מקסיקו. רואים עדיין, זה תת מימי היום, אבל רואים את השרידים של הפגיעה, רואים גם פגיעות אחרות. של מכתשים גדולים, לפעמים רואים מכתש שהקוטר שלו מאות קילומטרים שנוצרו בפגיעות כאלה, ואנחנו יודעים שזה קורה, וגם אנחנו יודעים להעריך את מידת הנזק, כתלות בגודל של האסטרואיד הזה, ככל שהוא יותר גדול, אז הוא מרים, הפיצוץ יותר גדול, והוא מרים כמות עצומות של אבק ואפר לאטמוספירה, וזה משנה את האקלים למשך תקופה מאוד משמעותית, וזה מה שיכול, זה מה שגורם להשמדת חיים. דברים כאלה בפירוש יכולים להתרחש, והתרחשו, לא רק שיכולים, התרחשו. השאלה אם הסכנה מיידית או לא, זה כבר שאלה אחרת. הדברים האלה קורים, ההתנגשויות הגדולות האלה קורות פעם בעשרות מיליוני שנים. אז הסיכוי שדבר כזה דרמטי יקרה דווקא בתקופתנו הוא לא גדול. אבל עדיין, כיום יש לנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לזהות את זה, וזה מה שאחד הדברים שנאסא עושה, ובשיתוף עם הרבה מאוד גורמים, מעקב אחרי גופים שקרובים לכדור הארץ, שמתקרבים, מדי פעם מגלים גוף חדש כזה, אבל בדרך כלל, כמו ש... הגילויים האלה לא מסוכנים, כי בדרך כלל הם מפספסים אותנו בקצת, אבל מספיק בשביל שזה... זה או שאתה מתנגש או שלא, כן?
טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, אסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה רבה.
הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו. תודה מעמק הלב למי שהייתה כאן שעתיים מרתקות, הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג. תודה רבה לך.
תודה לך, היה לי ממש כיף.
אז את מדמה את הקהל.
נכון, היה לי ממש כיף.
הופעות שלך אפשר לראות בשלל מקומות.
כן, אפשר פשוט לכתוב חגית גינסבורג סטנדאפ בפייסבוק.
שזה גינסבורג.
גינסבורג, נכון.
גינסבורג,
נכון. גינסבורג, וגם... אתה יודע מה המשמעות של גינסבורג. המקור הוא גינסבורג, וזה מגרמנית עיר הברבורים.
עיר הברבורים,
וכל קשר בין המשפחה שלי לברבורים הוא מקרי בהחלט.
מעניין.
וזה העיר ההיפופוטמים, גיצה יותר יקר.
אם כן, יצא מרצע מן השק, גם השם הוא לא.
גם השם לא מייצג, לא מייצג.
תודה רבה לעורך חס, חסון עורכת המשנה, אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמע לביצור הטכנאי די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפיר, השם מלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. שוב תודה שהגעת חגית גינסבורג, תודה רבה. כיף לארח אותך.
היה כיף להתארח.
תודה רבה, סוף שבוע נעים ושקט, ולהתראות.
מעלית לארח.
קדימה.